עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103 FM.
שלום, בוקר טוב. אתם ב-103 FM, וכאן אני, מיכל דליות, כמדי יום שישי, בין 10 ל-12. עורכת מאירה פרץ, מפיקה שני רומנו, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, ירון זאבי, אחי אדלוק ואיתי ניקסון, ומי שאחראי לשידור הוא סתיו קורנס. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, והוואטסאפ הוא 054-70-103-70. אז הנה הגענו לעוד יום שישי, עכשיו אני שמה לב שאין לי פה דף טיוטה, חף, מאירה מכניסה לי, אני ככה כותבת ראשי פרקים למה שאתם אומרים לי, כדי לזכור שמות וגילאים, תודה רבה. אז זהו, אז אנחנו בעוד יום שישי, השאלות כבר הן שאלות, אתם יודעים, של שגרה פחות או יותר, למרות שזה יושב על רגרסיות. אמרתי לכם, ואני חוזרת ואומרת שוב, פשוט כדי שתדעו, הילדים היום הרבה יותר תוקפנים מפעם, זה בגלל המלחמה, חרדות, פחדים, פריצת גבולות, או החמרת גבולות, היעדרות של אבא, היעדרות של אמא, בגלל מילואים, באמת שינויים שעוברים על ילדים, צעירים כבוגרים יותר, ומטלטל את נפשם, ואז רואים כל מיני סוגים של התנהגויות. דרך אגב, אני קיימתי במרכז שלי, היועצות שלי, קיימנו מפגש חינמי, ואני מעודדת אתכם, אתם נשות המילואימניקים, אנחנו עושים עוד מפגש כזה, בחינם לנשות המילואימניקים, ביום שלישי הבא, 8:30 בערב, אז תיכנסו לאתר שלי, תחפשו איך זה, זה, זה בחינם וזה חשוב, כי הדילמות של נשות המילואים, תראו, אני לא אומרת גברי המילואים ניקיות, יש גם כאלה, אני יודעת, אני יודעת היטב. אבל המסה הגדולה היא הגברים שבמילואים והנשים שלהם שנשארו בבית. תחשבו מה, לא רק מה זה עושה לילדים, תחשבו מה זה עושה לזוגיות. תחשבו על זה שהבית מתנהל, ולא חשוב אם מתנהל טוב או לא, הוא מתנהל, כמעט שנה, בלי הבעל, בלי האבא. מה קורה כשהוא חוזר? קודם כל באיזה מצב הוא חוזר, אוקיי? סוער, מופנה, מוחצן, מה הציפיות? איך אפשר לצפות שזה יהיה אותו דבר כמו שהיה היום לפני שהוא יצא למילואים? זה לא דומה. הילדים גדלו, הזוגיות תפסה איזשהו סוג של מרחק ועצמאות, ואז צריכים לבנות את הדברים האלה מחדש. הקשר של הילדים אל ההורה שנעדר כל כך הרבה זמן. שמו, זה מורכב, 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 אז יש לתת לזה את הדעת. מה עוד ברגיל? אז זהו. שנת הלימודים עוד פה, חנוכה אומנם מתקרב, שוב, זה חופש מאוד ארוך, של שבוע כמעט. למרות הילדים הולכים לבית ספר, קיצרו אותו קצת, את יודעת מהירה, בגלל שעשו לנו גשרים, עשו לכם גשרים בחגי תשרי, אז חנוכה קצת קצר יותר. אבל בסדר, אני כאן, נותנת מענה לשאלות. נתחיל כבר לקבל את שיחת הטלפון הראשונה, ואני לשירותכם. והנה השיחה הראשונה. שלום.
שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה ובוקר טוב.
אני רציתי להתייעץ איתך לגבי הבן שלנו הצעיר במשפחה. הוא בן 12. ילד עם לב טוב מאוד מאוד רגיש. לפני חצי שנה בערך הוא התחיל להתעניין בצמחונות. כל הנראה בעקבות סרטון שהוא ראה באינטרנט.
אוקיי.
מאז הוא החליט שהוא לא אוכל יותר בשר ודגים.
אוקיי.
למרות שזה מאוד קשה לנו, אני משתפת איתו פעולה ואני דואגת שיהיה לו מה לאכול.
אוקיי, מעולה.
עכשיו, בימים האחרונים הוא הגיע למקום שמגדלים בו עיזים כדי להכין חלב וגבינות. כל יום הוא הולך לשם בכוחות עצמו, והוא מגיע ללטף את העיזים, ואפילו נותנים לו לטפל בהם.
למרות שהוא צמחוני. צמחוני, כן, כן, גם לא נוגעים בחלב, כל מה שבא מן החי, כן.
זה טבעוני.
סליחה, הוא צמחוני. כן, אוקיי.
כן. הוא מגיע לשם ומלטף את העיזים, עוזר לטפל בגורים שנולדו, ומה שמחלחל לו, איזה חיים מחכים להם בעצם. עכשיו, הוא מדבר איתי על לעבור לחיים טבעונים, זה הדבר שאני בתור אמא שלו לא אוכל לעמוד בו, אני לא אוכל לשנות את המטבח, אבל לא זאת השאלה. העניין הוא שהוא כל היום מסתובב סביב הסבל של החיות שעומדות להישחט. זה הנושא היחיד שמעסיק אותו.
תראי, אני אגיד לך מה אני הייתי מנסה לפחות. קודם כל אני רוצה להגיד לך שבדרך כלל, הפאזות האלה בחיי ילדים מאוד מוכרות לנו, ובדרך כלל זה זמני. בדרך כלל. זה זמני, זה אומר שיכול להיות מצב שהוא עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, יחזור לאכילה שהיא לא רק צמחונית, אבל גם יכול להיות שלא. אבל גם יכול להיות שלא, כי אני, כי באמת, זה בדיוק הגיל, זה בדיוק הגיל שבו הם מאוד נוטים לקטות, לדעות, לצמחונות, לאמונות. זה הגיל שחלק מהילדים מגלים את הדת, ואז תלוי גם במי הם נתקלו, ולאן לוקחים אותם גם בכיוונים האלה, צריכים להבין, וזה חלק מההתפתחות של המוח. המוח מאפשר פה חשיבה מאוד מאוד מופשטת, מה שלא היה להם קודם, ובאמת לחשוב ולדבר למשל על סבל של בעלי חיים, זה לא משהו שחושבים עליו בדרך כלל בגיל 8. אבל 12-13 זה בדיוק הזמן. עכשיו, אני אגיד לך מה אני הייתי אומרת לו, אני הייתי אומרת לו, תקשיב, מותר האדם מן הבהמה ביכולת התבונה. אני לא מדברת על אינסטינקטים, כי אינסטינקטים זה משהו שאנחנו, שבעלי חיים נולדים איתם. בעלי החיים, בהבדל לבני האדם, נולדים עם כל המערכת האינסטינקטואלית בתוכם. מה הכוונה? אם נשים בפח זבל גור החתולים בן חודש, הוא ידע מה לאכול ומה לא לאכול מתוך הזבל. זה הקטע האינסטינקטואלי. לבני אדם אין את זה. בני אדם נולדו עם יכולת תבונית. זאת אומרת שבעצם ככל שהילד גדל ומתבגר, הוא יותר מבין את העולם, הוא יותר מסיק מסקנות על העולם. אנחנו יודעים מהו סבל. אנחנו יודעים, אנחנו בעלי החיים היחידים בעולם שיודעים שיום אחד הם ימותו. עיזים לא יודעות את זה. עכשיו אני אגיד לך משהו שאני קראתי זה לפני איזה 40 שנה בספר של מאיר שלב, והתעמקתי בזה אז כדי להבין את זה. פרות למשל, כשהן עומדות ברפת, הן לא יודעים שהולכים לשחוט אותן. לא, ברפת זה לחלב, לא חשוב, אפילו במראה. אבל ברגע שלוקחים מישהי לשחיטה ושחיטה והיא בלחץ, היא משמיעה קולות שכל הפרות האחרות מבינות שהיא בלחץ. עכשיו, שוב, זה חלק מהמערכת האינסטינקטואלית, זה א' ב' של הישרדות. כמו שבעלי חיים מריחים איזה חיה והם יודעים לברוח. Okay? זאת המערכת האינסטינקטואלית. לכן את יכולה להגיד לו, עד כמה שאנחנו מבינים, העזים המתוקות האלה, חיות בטבעי שלה, הן לא ערות לזה שהן חיות. הן לא יודעות שיום אחד הם ימותו. אנחנו יודעים שיום אחד נמות. בגיל 80, בגיל 90, בגיל 100 היום מתים גם. היא לא יודעת את זה, לכן היא לא מצפה לסבל, היא לא סובלת. היום יום שלה הוא יום יום מאוד נעים. אתה בא, אתה מלטף, אתה מפגין תשומת לב, היא אוכלת בזמן, מנקים אותה, כשהיא מלאה בחלב מרוקנים אותה, אחרת היא הייתה בסבל, מקלים עליה. היא לא אומרת, אוי, יום אחד ייקחו אותי למקום אחר, לא, אין לה את היכולת הזאת. לדעתי זה מותר האדם מן הבהמה, היכולת התבונית. שזה, שוב אני אומרת, זה לא האינסטינקטים, זה משהו אחר. זה היכולת להסיק מסקנות ולדעת את החיים האלה. אני חי ואני כנראה אמות. שדרך אגב, לך אני רק אומרת זה בהתפלספות, אז פילוסופים מדברים על זה, שכל הקשיים של בני האדם וכל הפתולוגיות של בני האדם הם מפחד המוות. כי כולנו בסיכומו שבר יודעים, יום אחד אנחנו מבינים שנמות. אז זה מה שאני הייתי עושה, וגם אומרת לו, תקשיב, אני אכבד החלטות שלך, אבל אני באופן אישי לא אוכל לספק לך אותן. אני אוכל לשמור על בית צמחוני, אני לא אוכל לשמור על בית טבעוני. אני כבר מראש מתנצלת בפניך, אם זאת תהיה החלטה שלך, אני בבית לא אצליח לעמוד בזה מתוקי. ואם אתה כן מאוד הולך בגישה הזאת, אז תחכה עוד כמה שנים. תהיה עצמאי עוד 10-12 שנים, תהיה עצמאי, תגור לבד, תנהל לך לבד את החיים, תעשה לך לבד את הקניות. ואז באמת תוכל, כי כרגע מה לעשות, כשכל זמן שהילדים גרים בבית הוריהם, יש כל מיני דברים שמגבילים אותם. אפילו נושא הכסף כרגע מגביל אותך, או החדר, אתה חייב לישון עם אחיך, או את מבינה דברים כאלה. כן. זאת אומרת, מה שאני בעצם עושה, אני מחזירה את הילד לקרקע, שזה בסה האמת, בליב, נכון? בינינו.
כן.
זה די בסה האמת, אבל אנחנו חיים פה ולא על הירח, ולכן הוא יכול נורא לרצות להיות על הירח, אבל אני לא אוכל להביא אותו לשם. אין לי את הכסף, אני לא מכירה את אילון מסק, ולא נצליח לקנות לו מקום בחללית שלוקחת מיליארדרים לירח. יהיה מי שיגיע, אבל כנראה לא הבן שלי. זה מה שאני חושבת. איך זה נשמע לך?
בסדר גמור, מנסה.
כן, לא פשוט לעשות את זה, והוא ייקח את זה לאן שהוא ייקח את זה. מבינה? אולי את החלק השני שאני לא אצליח לעמוד בזה, לא להגיד בבת אחת.
אנחנו גם לא רוצים, אנחנו כמשפחה להפוך לטבעונים, זה צריך להיות החלטה של אנשים, ואנחנו לא מעוניינים בזה.
כן, כן.
אנחנו דרך אגב לא הפכנו לצמחונים.
כן,
פשוט אני דואגת שיהיה לו גם אוכל שהוא יכול לאכול, שלא מעורב בו.
תקשיבי.
בישול בשרי.
אני רוצה להגיד לך, שני הבנים שלי, בבגרות, בהתבגרות שלהם כמו בנך, כל אחד בתורו, בלי קשר אחד לשני, החליטו להיות צמחונים. איכשהו, אני גם לא יודעת למה, אז הם קיבלו בבית, הם פשוט קיבלו את הכל, ועשיתי להם עוד כמה דברים, בלי הבשר. זאת אומרת, מבחינה הזאת, באמת אפשר לנהל מטבח. אוקיי? מתישהו כל אחד מהם חזר לאכילת בשר ועוף ודגים והכל, ומתישהו, אחרי צבא, הם חזרו לצמחונות, ומאז שניהם צמחונים. והם מאוד מבוגרים, כבר עברו 30-40 שנה מאז, זאת אומרת, הם צמחונים, בזה גמרנו. עכשיו, הם לא אוכפים את זה בבית, הם לא אונסים אף אחד, הם לא, הם באים לאירועים שעושים שם על האש, הם פשוט לא אוכלים. להפך, בכל הארוחות אנחנו תמיד דואגים שיהיו כל מיני סלטים של קינוע ומרקים של עדשים וכל מיני דברים שהם יאהבו, שגם כולנו יכולים לאכול אותם. זה כיף שזה צמחוני. ועכשיו הבן שלו, בן 10, החליט שהוא רוצה להיות צמחוני. אז הבית הולך איתו. בסדר. מבינה? אבל זה בדיוק העניין, איפה שאנחנו לא מתרגשים ולא עושים עניין גדול מדי, וזה לא באמת כזה סיפור להפוך את הבית, אז הבית הרי לא נהפך לצמחוני, אנחנו דואגים לצמחונות של הילד מתוך כבוד, מתוך בחירה לבחירות שלו, כן? לשיתוף פעולה עם הבחירות שלו. אז אני חושבת שזה מה שצריך להגיד, כי כרגע מה שמתאיג אותו זה הסבל, אז זה החלק שהייתי מדברת עליו.
אוקיי. בסדר גמור, תודה רבה.
בבקשה, בבקשה, כל טוב.
טוב.
שבת שלום. תראו, ילדים עוברים דברים, ילדים קולטים דברים, ילדים לומדים דברים, ילדים נחשפים לדברים. ככל שהקטנים שלנו יותר גדלים, ככה הם יותר נחשפים לעולם, לדעות, לזרמים, לכיוונים, וזה מקסים אותם. זה תמיד יושב הרי על ערכים בסיכומו של דבר. למה הצמחונות או גם הטבעונות יושב על ערכים? על ערכים של חסרי ישע, של בעלי חיים, על ערכים של לשמור על האקלים של כדור הארץ, על הערכים של בריאות, זה יושב על משהו. זה לא בום, בא לי. והדברים האלה מאוד מפתים ילדים בגיל ההתבגרות, מאוד. ותמיד באמת העניין הוא עד כמה... זה הקו שלנו, של המשפחה, האם אני חרד מזה, פוחדת מזה, נבהלת מזה, יורדת על הילד, מלגלגת עליו, או עושה, או מכבדת אותו ואת ההחלטות שלו, ועושה. מה שאני יכולה, מה שאני מוכנה, כמה רחוק שאני מוכנה לקחת את זה, אוקיי? כי אז זה בעצם פוגש גם אותנו. אבל צריכים באמת לזכור, זה החלק שנראה לי הכי חשוב בשיחה הזאת, להבין שזה משהו שעובר על מתבגרים. ונעבור לשיחה הבאה. שלום.
שלום.
וברכה.
נעים מאוד, תודה רבה על ההזדמנות.
היי, בכיף.
אני יער. בת שלי, בת 3 ו-3 חודשים. היא בת בכורה ונכדה ראשונה מכל הכיוונים. מגיל 4 חודשים, מהרגע שנתנו לה טיפות ברזל, התחילו הצירויות עם יציאות מאוד מאוד קשות. הגענו למצבים ממש של סבל של כמעט שבוע בלי יציאה, ונאלצנו גם להשתמש בנרות.
גם כתינוקת בת חצי שנה?
ממש מגיל 4 חודשים שהתחלנו עם הטיפות ברזל, זה פשוט התחיל.
ולא ידעו אז לשנות את זה למשהו אחר?
אז לא. הדבר היחיד שהרופאים נתנו זה נרות.
אוקיי.
כדי להתמודד עם העצירות. ואז באמת שהיא גדלה והתחילה לאכול את האוכל המוצק, אז ממש הקפדנו על מזונות שהם עשירים בסיבים תזונתיים, ופירות וירקות והרבה מים, אבל באמת שום דבר לא עזר. גם אז היא סבלה מאיטיות מאוד קשות, עם בכי, צרחות, כאבים, ממש נראה כמו לידה כשהיא עושה קאקי. כן, ממש.
רגע, אתם היום, אבל כשאת מסתכלת, את רואה שהיציאות של הרקות?
אז זהו, אז היום אנחנו כבר אחרי, התייעסנו עם רופא, ואז התחלנו להשתמש בנורמל,
כשעזר
לשפר את המצב, אבל ממש זה ברמה שאם היא לא מקבלת את ההפקה באופן רציף, הצירויות חוזרות, וזה ממש כזה חוזר חלילה, ואז גם נכנס כל התהליך של הגמילה לכל הסיפור, ובגיל 2.5 התחלנו, היא נגמלה מאוד מהר מהפיפי, גם ביום, גם בלילה, בלי פספוסים, אבל כמובן שעם היציאות אנחנו עד היום בבעיה. בהתחלה היא הצליחה לעשות בסיר 2-3, אבל מאז היא ממש מסרבת בתוקף לנסות. ובעצם מה שקורה זה כל פעם שיש לה צורך ביציאה, היא מבקשת טיטול ועושה בעמידה. והיא באמת חשוב להגיד שהיא מאוד בוגרת, היא מבינה, היא שולטת על היציאות, היא בחיים לא תחפש, היא ממש... היא גם לא עושה מחוץ לבית, היא יודעת שאם יש לה, היא מבקשת את הפיתול, ואז היא עושה ככה בעמידה, והיא לא מוכנה לנסות אפילו לעשות בסיר או בישבנון. אז זהו, אז אנחנו באמת בסיטואציה שאפילו עכשיו הגברנו את המינון של הנורמלקס, אנחנו נותנים לה כבר כל יום כדי שכן יהיו יציאות רכות, ועדיין היא לא מוכנה לעבור לשירותים, אז...
אוקיי, תראי.
הוא לא יודעים מה לעשות.
תראי, במקרה הזה אין ספק, אין לנו ספק שיש פה... צריכים להבין, אנחנו חיים באיזושהי חשיבה מערבית, וזנחנו לצערי מאוד... את ההסתכלות ההוליסטית על הבן אדם, ואת ההבנה שגוף ונפש מחוברים. עכשיו, במקרה הזה, על אחת כמה וכמה, זאת אומרת, נפשה של הילדה הזאת, בלי שהיא יודעת, בלי שהיא מבינה, בלי מודעות, בלי כלום, הנפש שלה, בבעיה, או בקושי, סביב נושא היציאות. עכשיו, הגוף זוכר. ברגע שמערכת העיכול שלה גומרת לעבוד ומתחילה להוריד את זה לכיוון פי הטבעת, הגוף זוכר כאבים מפעם, הגוף זוכר סבל, צ'ק, הכל ננעל. זהו. זהו, מה, וזה, נקודה. עכשיו, שום היגיון, שום דיבור, שום הסבר, לא יעזרו כאן. הדבר היחיד שיכול לעזור כאן, זה חיים נטולי לחץ, כאשר לאט לאט הגוף ירפה מהזיכרון ההוא. אני אגיד לך איך אני רואה את זה. לכל הזמן לוודא, וזה עניין של כמה חודשים עכשיו, אבל כמה חודשים ממש, לקחת אוויר ולהגיד לעצמי, היעד הוא עד שילדה בת 4. ממש, להגיד את זה לעצמי. יעד, ממש. ולהגיד, והיעד אומר ככה, אחד, כל הזמן הזה לדאוג שהיציאות שלה תהיינה מאוד רכות. מה המשמעות? שכשהיא עושה את הקקי שלה בחיתול, אין כאבים, יש זרימה, הכל הולך. קודם כל זה דבר אחד, שזה יוצא, שזה זורם, שזה בקלות. זאת אומרת, אני כבר משחררת משם את הניסיון של הגוף, שכואב לי, רע לי, נורא לי, שיש איזשהו אלמנט שאני צריכה להימנע ממנו. אוקיי? זה אחד. והדבר השני, לשחרר לגמרי את נושא לעשות קקי בציר. לגמרי. לגמרי זה לבוא לילדה הזאת ולהגיד לה, את יודעת, נכון אבא ואני וגם בגן או סבתא, כן, להגיד מי שאת חושבת, אבא ואני חושבים על זה הרבה מאוד, נכון, אנחנו מזכירים לך כל הזמן ומנסים לשכנע אותך לעשות קקי בסיר או בישבנון או בזה, וחשבנו על זה שאנחנו ממש לא צריכים להזכיר לך, את כזאת נבונה, את כזאת מתוקה, ואת שולטת על הגוף שלך, וכל מה שאבא ואני והגננת וסבתא נעשה, זה נחכה בסבלנות, עד שאת תגידי לגוף שלך, שבא לו לעשות בסיר ובשירותים. בגלל זה, מהיום, אנחנו לא מדברים איתך על זה יותר.
אוקיי.
תרצי קקי, תבקשי חיתול, נשים לך חיתול, ייגמר הקקי, ננגב את הטוסיק, נגמר סיפור. על את המונולוג הזה, שלקח לי עכשיו 30 שניות, לא חוזרים עליו יותר בחיים. היא שמעה והיא גם הבינה. עכשיו, עכשיו יהבי, חובת ההוכחה עלייך. מה הכוונה? נכון אמרת שאף אחד לא ידבר איתה על זה יותר? מעכשיו אף אחד לא מדבר איתה על זה יותר. ואני אחזור על משהו שיוצא לי מדי פעם להגיד, ואני בטח אמרתי, אני לא יודעת אם בשבוע שעבר או לפני שבועיים, אבל זה לא חשוב, אני אגיד אותו כל פעם מחדש. גם להגיד בנועם, אבל מאמי מתוקה שלי, אבל את כבר יכולה, והנה זה לא כואב, את יכולה, ואת כבר גדולה, בת 3 ורבע, ואת יכולה לעשות בסיר. זאת הפעלת לחץ, גם אם היא נאמרת מאוד בנעימות ועם חיוך. ולמה זה לחץ? כי הילדה ואני יודעים מצוין שהיא מתקשה, הילדה יודעת שהיא מתקשה, שהיא כנראה גם לא תצליח, ולכן היא נלחצת עוד יותר. אני רוצה לשחרר אותה לגמרי מדיון ומשיח ומחשיבה על היציאות שלה. לגמרי. שזה אומר, יהיה לה, היא תבקש חיתול, נשים, ננגב. שלום, נגמר הסיפור, מחר יהיה לה, היא תבקש. ואז שני הדברים האלה, גם הגוף שלאט לאט חש בנעימות, יחד עם הנפש שאף אחד כבר לא דורש ממנה שום דבר, שהיא לא יכולה לעמוד בזה, היא לא יכולה לשתף פעולה. גם מזה אני יורדת. אני אומרת לך, אני רוצה שאת תתקשרי אלינו עוד חודשיים, יהב, אם את עשי בדיוק מה שאני אמרתי לך בשני הכיוונים האלה, ובאים ואומרים את זה לילדה, שימי לב מה אני עושה, אני מחזירה לה שליטה על הגוף שלה, רק את קובעת, מתי את עושה ואיפה, ממוש, ולאבא ולי יש סבלנות ונחכה, עד שתחליטי ותגידי לגוף שלך, לך לשירותים כמו כולם, יש לנו סבלנות, מה אנחנו ממהרים לאף מקום, מה אנחנו לא ממהרים לשום מקום, גם לעשות את זה כמו שמדברים עם ילדים בני 3, לא, זה לא שיחה אקדמית.
כן,
בואו. נבינה? זהו, יהב, תקשיבי, תשמיע את זה, תעלי את זה בטלפון, את האפליקציה, תשמיע את זה גם לגננות, תשמיע את זה לסבא ולסבתא ולכולם, לשחרר את הלחץ, לא לדאוג לזה יותר, היא לא תלך לחיתול, עם חיתול בכיתה א', לא לדאוג לזה יותר, כי במקום שאתם עדיין דואגים, שם יש מבט עיניים שהילדה רואה. זה אנרגיה, זה באוויר. שחררו את הלחץ, יש לה סיבות להתנהגויות האלה, את סיפרת לי אותן בתחילת השיחה.
נכון.
תבינו את זה, חמלה אל הילדה, שחררו את הלחץ ממנה, מכם, מעצמכם, ותנו לגוף שלה ולנשמה שלה ללמוד אחרת.
וואו, באמת מדהים, תודה רבה 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 על כל העצות, ואני מבטיחה עוד חודשיים, בתקווה שזה הכל יעבוד.
וגם אם זה לא, וגם אם זה לא, נדבר ונראה מה עבד לכם, מה לא עבד לכם, אוקיי?
תודה רבה מיכל,
אני מעריכה מאוד. בבקשה יהב, שבת שלום יקירה.
תודה,
שבת שלום. הבנתם? כמו שאמרו בזמנו, מי הנעליים של פוגי, אתה מבין את זה בערוך? כן, הבנתם? גוף ונפש מחוברים, אין, זה לא יכול להיות אחרת. אוקיי, עכשיו, אני מזכירה לכם, שאנחנו בתקופה עדיין, אנחנו איזה כיף, בשיתוף פעולה עם סופר פארם, פינת הורות מיוחדת, ואני מבקשת בכם לשלוח לי טיפים, בנושא החלה, שינה, גמילה, מחיתולים, ממוצצים, כניסה לגן, חגים, שגרה, יציאה, חזרה ממילואים, בעלי חיים, כל מיני דברים שיש לכם, שלחו לנו טיפים, מירה תדפיס את זה, אנחנו נראה, אני אבחר איזשהו טיפ מדליק, והוא כמובן יזכה בפרס 300 שקל גיפט לסופר פארם. אז תתחילו לעבוד, שלחו לי טיפים, קודם כל הטלפון שלנו זה 0552-103-103, והוואטסאפ הוא 054-70-103-70. תקשיבו, אני רוצה רגע להמליץ על איזשהו ספר, כתבה את הספר גלית יצחקי דרייזין, אני ראיינתי אותה כאן לפני איזה חצי שנה. גלית היא פסיכותרפיסטית יונגיאנית, והיא גם פרופילאית פלילית. היא כותבת בנושאים של קשורים לחוסן, במצבי שינוי והסתגלות. וגלית הוציאה ספר, ועכשיו תקשיבו, הוא כל כך חשוב והוא כל כך רלוונטי, שעושים לו הוצאה מחודשת ובצדק. ולספר קוראים סליל הקסם. סליל הקסם, בעצם זה מדבר על הסליל הפנימי הזה שמחבר בין אימא לילד, זה יכול להיות אבא, אבל אנחנו מדברים על אימא וילד, הוא בעצם מתאר את באופן מוחשי, כאילו כמו סליל, כמו חוט כזה, באופן מוחשי את הקשר בין ההורה לילד שלו. גם ההורה וגם הילד נעזרים בקשר הזה, כדי לחזק אחד השני וכדי להתחזק, בזמנים של התחלות חדשות, שינויים, פרדות, התרחשויות. דרך בספר הזה, דרך התמונות והמילים, יש ממש שפה משותפת, שאז כשההורים מספרים את הסיפור הזה לילדים, הם יכולים לדבר על מה קורה להם ביניהם. זה בעצם מאפשר אימון והכנה. לכל המקומות האלה שיצריכו אחר כך פרידה, כמו כניסה לגן, תחילת שנה שבבית ספר, יציאה של הורי לעבודה, פרידות מיוחדות גם של הורים ומתבגרים, היום כשמדובר עדיין על מילואים זה מאוד רלוונטי. בקיצור, כן, אני קוראת עליה עכשיו שגם גלית יצחקי דרייזין מומחית בטראומה של אובדן עמום, אני זוכרת שדיברנו על זה, את זוכרת? אובדן עמום, והיא עוסקת בטיפול בתחום נעדרים, חטופים, בני ערובה שווים, משפחותיהם. קיצור, המלצה לכל הורה, דווקא בזמנים האלה שנראים כאילו זמנים רגילים, אבל יש בהם המון פרדות כל הזמן, את הספר סליל הקסם. בהצלחה ותהנו, ותודה רבה גלית. ולשיחה שממתינה לי. שלום.
שלום.
וברכה, היי.
היי, מה שלומך?
בסדר, תודה. מתעקשת להיות בשגרה.
לגמרי.
כן.
טוב, קוראים לי גיא. יש לנו בת שנתיים ועשרה חודשים. התחלנו גמילה מטיטולים לפני חודש וחצי, משהו כזה. והיא נגמלה, כבר הכל הלך יפה מאוד. יפה גם בלילה, גם בגן.
וואו.
כן, ממש מדהים. ואז היה זה מקרה ביום שבת שעברה, היא ישבה במקטין אסלה כבר בשירותים, גם אפילו לא בסיר, והיא נפלה משם.
נפלה פנימה.
לא, היא לא נפלה פנימה.
החוצה.
זה מקרה הרבה יותר חריג. היא נפלה, יש מדרגה כזאת, אז היא הייתה נכנסה למטה, היא התעקשה שהיא רוצה לבד.
חמודת.
והיא נפלה על הרצפה, והסיר עמד למטה על הרצפה, והיא קיבלה מכה...
כן.
ממש, אז זה נכנס לה לתוך איפה שעושים פיפי, לא נעים להגיד את בשידור.
ממש הסיר לתוך הווגינה?
כן,
כאב לה, פושקוש.
כאב לה ומאוד שרף לה גם לעשות פיפי, ומאז היא מצרבת לעשות פיפי בכלל. זאת אומרת, היא...
היא מתאפקת.
היא מתאפקת, את רואים עליה שהיא בבית, היא מתאפקת, היא רואים עליה שהיא יושבת ורוקדת, כל הזמן מתחיל איזה ריקוד,
כן, היא מנסה לסגור שם את השריר בשלפוחית.
והיא לא מוכנה לשמוע לעשות, היא ממש...
עכשיו, בסיכומו של דבר, בסוף היא מתרוקנת, מתי?
יש שתי דרכים, או שהיא עושה על עצמה, בטיפין טיפין, זאת אומרת לא בבת אחת, אבל יוצא לה, או... היא מסכימה איכשהו לעשות באמבטיה שלה, יש שם מין אמבטיון כזה עם פלסטיק, ושם היא מסכימה, כי בעמידה, לא לשב, לא תרשב.
אוקיי, היא עומדת, אוקיי.
היא עומדת, אבל גם זה לא תמיד היא מסכימה, זה גם לא הולך חלק, גם לזה היא מסרבת, בסוף היא מסכימה.
אוקיי, וכשהיא עומדת שם, זה רק בשביל להתפנות לפיפי, או גם תוך כדי מקלחת?
בדרך כלל זה תוך כדי מקלחת, אבל היא גם מסכימה, אבל קרה גם מקרים שהיא
הסכימה לבד.
כנראה שזה היה כבר ממש, כנראה שהיא לא יכולה להתאפק יותר, והיא הסכימה גם בלי מקלחת.
גיא, מתי זה קרה?
ביום שבת, לפני שבוע, בדיוק שבוע.
מחר שבוע.
מחר שבוע, בדיוק.
אוקיי, תקשיב. קודם כל תקשיבו גם אתם. הנה לכם טראומה. הנה לכם טראומה. משהו שקורה, שמבהיל, כואב, עוד גם יש לו תוצאה, שורף, למשך יום או יומיים, אני לא יודעת כמה, בדקתם לה את הווגינה שאין שם פציעה או משהו?
כן, היה, היה, היה סריטה או פצע קטן, אשתי התקלה וזה עבר.
כן, כאילו שמתם לה משחה, הנה, הנה, זה עובר, מעולה.
זה עבר, אני ממש לא חושב שזה כבר כואב.
אוקיי, אוקיי.
זה לא רופא או משהו, אבל אין כבר כלום שום.
אז קודם כל, הנה לכם טראומה. ומה שאתם רואים היום זה את הפוסט-טראומה. זאת אומרת, הקטנה הזאת, בגלל שהיא כל כך נבהלה מהמקום, זה קרה במקום המסוים הזה, למקום המסוים הזה, הנפש שלה, זה בדיוק כמו השיחה הראשונה, של, השיחה השנייה של החיבור בין הנפש לגוף. המקום הזה הוא מקום מאיים, קודם כל. בואו לא נשכח, הילדה הזו עוד לא בת שלוש, ריבון העולמים, היא גור, היא אפרוח. מה קורה שם על הנפש שחובה הדבר כזה מפחיד, כואב ומתמשך גם. אוקיי? וזה לא בגלל שהווגינה, זה גם יכולה להיות במרפק. באמת, זה, למרות שהווגינה היא הרבה יותר, הכל עדין שם וכואב, ויש שם גם, וזה, זה כבר חלק קצת יותר פנימי של הגוף. עכשיו, אני לא יודעת, גם אתה, נראה לי כזה נמנע, פוחד להגיד את המילה וגינה, או, או להסתכל.
שיתור.
לא, הבנתי, אבל לא, זה סתם עוד גאב, זה כמו אף. זה כמו שמכניסים את האצבע לילד באף, מכניסים את האצבע לילדה בווגינה, אם צריך למרוח שם משהו, או להסתכל אם כואב לה משהו. זה צריכה להיות ההתייחסות. מבחינת הילדים, זה לא עבר מין, זה הגוף. בכל אופן, אז קודם כל באמת להבין, השירותים כמו שהם עכשיו, הם איום עבורה, וזה יפסיק להיות איום לאט לאט במשך הזמן, וגם פה, לא לדבר על זה יותר גיא, לא לנסות לשכנע אותה ללכת ולהיכנס, לא להחליף כיסא, ישבנון, שמנמנון,
זהו,
כלום. זהו,
עשינו את זה כבר.
מעולה, מעולה.
זאת אומרת, הלכנו לקנות איתה, שהיא תבחר, היא גם לא כל כך זרמה עם הבחירה.
כן, כי זה גם כן מיותר. קודם כל, החלק הזה הוא מיותר. החדר הזה כרגע מבחינתה פסה. אוקיי?
לא, ניסינו גם לעשות את זה בסלון, כן. אבל זה לסלון, לא בחדר הזה.
אוקיי, יפה, יפה, הבנתם. אבל היא לא רצתה, עכשיו.
שום פעמים ואופן.
כן. אני הייתי אומרת...
רגע, סליחה, היא בגן כן עושה, יש לציין שבגן, היא לפעמים בורח לה, אבל מה זאת השבוע, אבל היא כן מסכימה לעשות.
מעניין, אוקיי. Yeah. היא מתגברת, היא נורא רוצה לשתף פעולה ולהיות גדולה, אז היא מתגברת כאילו על הפחד, על הבעלה, על מה שהיה, והיא הולכת לשירותים. שם. תראו, אני מה שאני הייתי עושה, כי מה שכרגע חשוב לי, הרי זה ברור שזה יעבור. ומה שכרגע חשוב לנו זה שהילדה תתרוקן. זה מה שחשוב לנו. לפני שהיא עושה לעצמה דלקות ובעיות בשלפוחית השתן. זה מה שחשוב. אז קודם כל לתת לה לשתות הרבה. ממש. כדי שכן יהיה שם זה. אחד. שתיים. אני הייתי מחפשת סיבה לקלח אותה פעמיים ביום במקום שהיא אוהבת. הייתי אומרת חזרה מהגן. בואי, היינו בגן וזה וזה ובא. יאללה, מקלחת בכיף. אני הייתי, וגם בערב לפני השינה, שמה אותה, אתה יודע מה, יש פה את חגי, אני אדבר איתך על זה בהפסקה אחר כך. יש פה מישהו שמאוד מבין, גם כן אני. אוי, אני שכחתי להגיד לכם. Oh, רגע, חכו. מאיר, תני לי את הנייר. שכחתי להגיד לכם, אתם צריכים כולכם להיות פה בשעה השנייה, כי אני אנסתי את חגי לבוא. נכון, אני מדברת איתכם הרבה פעמים על חגי ודורון. אז חגי מגיע אליי היום. אני מראה, הוא הבעלים של מכון חגי ודורון, אני מדברת על זה הרבה, שהם מקיימים קבוצות להקניית מיומנויות חברתיות לילדים עם לקויות למידה והפרעות קשב. ואני רוצה שתבינו כמה זה חשוב להבין את המקום הזה של הצורך בהקניית מיומנויות חברתיות, ולמה דווקא להם, לילדים עם לקויות למידה והפרעות קשב. אוקיי? אז את חגי אני מערכת אחרי החדשות של השעה השנייה. בכל אופן, אני גם אתייעץ איתו בהפסקה על מה שאני מדברת איתך עכשיו. אבל אני רוצה להרחיק מהילדה את המקומות של הפחד, ולכן לא מדברים על זה יותר. לא מדברים על זה יותר. אתה רואה שהיא רוקדת, אפילו אל תגיד לה, יש לך פיפי. היא יודעת שיש לך פיפי, הרי תגיד לך, לא, אין לי, לא, אין לי. ברור, אז למה אני קורא לבור לשקר בו? עזוב, היא לא מסוגלת לקום, אז אין טעם להגיד לה. היא יודעת, היא עברה את תהליך הגמילה, היא יודעת מה מצופה ממנה, יש משהו כרגע שעוצר בעדה, הפחד, הטראומה, עוצר בעדה מללכת לשם. ואז או שהיא עושה על עצמה, ואומרים לה, יאללה, בואי ממש, מחליפים. בזה זה נגמר. או אפילו, ברגע שאתה רואה פיפי קטן, אתה אומר לה, את יודעת מה, יאללה, בואי למקלחת. כבר עשיתי, כבר ותקחו את הפעמיים ביום, שהיא תעמוד במקום הזה, של המקלחת שלה, ששם כנראה היא מרגישה, גם המים זורמים שם, כשהמים עושים זה עוזר להשתנה. אז אני הייתי מחפשת סיבה לקלח אותה פעמיים ביום, ברצינות. דרך אגב, איך היא מתעוררת בבוקר? היא לא משתינה בלילה תוך כדי שינה?
זהו, עכשיו, אחרי הטראומה, היא קצת, כן.
קצת, כן.
היא כן רטובה, כן.
אז יכול להיות שהיינו אומרים בבוקר, בואי בבוקר ללכת רעננים, קראנו שזה מעורר נורא וזה עושה רעננות וכיף ללכת לגן. אז מקלחים אותה בוקר, צהריים וערב. אני לא צוחקת, גיא. כי אני רוצה להגיע למקומות שבהם הילדה מתרוקנת.
כן.
ואז ככל שהיא תתרוקן יותר, יצטרפו לה יותר מחדש חוויות שזה לא כואב והכל בסדר. אתה מבין?
כן. החיתול זה לא רעיון טוב, נכון? לחזור...
אם היא לא מבקשת, לא, בשביל מה? לא, זה לא רעיון טוב. לא. כי הבעיה שלה זה לא שהיא לא רוצה. הבעיה שלה זה שהיא מפחדת, הגוף נסגר. אתה מבין, זה לא שהיא...
היא קיבלה את המכה, היא הדבר הראשון שהיא בכתה ואמרה חיתולי. דבר ראשון שיצא לה מהפה.
מתוק, מתוקה.
בתור מכה שהיא קיבלה, והיא לא... זה כבר... היא לא אמרה חיתול נאצי נגמלה, זאת אומרת, היא לא דיברה על זה. וברגע שהיא קיבלה מכה, זה הדבר הראשון שיצא לה מהפה.
כן, תראה, בואו נחשוב ביחד. אם אנחנו מחזירים לחיתול, יכול להיות שתתחיל לעשות פיפי בחיתול, שם אולי מרגישה בטוח. ואז... אנחנו בעצם מייצרים את אותה חוויה, היא תשתין, 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 תשתין בחיתול, עם הזמן היא תבין שזה כבר לא כואב, ויכול להיות שעוד חודש, אף אחד מאיתנו לא מדבר על זה, אז עוד חודש אנחנו מורידים לה את החיתול ועושים גמילה מחודשת, כי חודש זה כבר הרבה זמן לשכוח טראומה וללכת הלאה לחיים, תחשבו על חודש בתוך 3 שנים של ילד, זה...
חוץ גבוה.
ברור, זה כמו 10 שנים בחיים שלנו.
כן.
ולכן, אז אפשר, איך אתם מרגישים עם זה? אתם רוצים או לא?
אנחנו, האמת, זה נהיה לחץ סביב הנושא הזה ממש.
אומרים לכם, תכניסו לה, תכניסו לה, תכניסו לה? תנו לה, תנו לה, תנו לה?
כן, לא, זה נהיה אישו, מה שנייה שהיא מגיעה הביתה, אנחנו אמנם בעדינות, אבל עדיין.
זהו.
זאת אומרת, זה נהיה אישו המרכזי ביום.
זהו, הבעיה היא שלכם.
נכון.
לכם זה אישו, ואני אומרת כן. לכם מה שאני אמרתי ליהב עם, עם הבת שלה, עם העצירויות מגיל 4 חודשים. אתם צריכים לשחרר את זה. היא לא תשתין על עצמה כשהיא תהיה בת 6. היא לא תלך עם זה לכיתה א'. מה שקורה לכם, הלחץ שלכם מקרין עליה.
כן.
אתם מלחיצים אותה, שחררו אתם.
כן.
זה כמו הורה חרדתי, יגדל ילד חרדתי. אין מה לעשות, אתם המראה של הילדה הזאת, אתם המראה של הילדה הזאת לפענוח המציאות. ואם אתם לא דואגים, ואתם אומרים, רבק, תשתיל על עצמה, מה קרה? עוד חודש, עוד חודשיים, לאן אני ארץ? מה קורה כאן? הילדה עברה משהו, נחכה בסבלנות שהיא תחלים מזה. אם זה מה שאנחנו מרגישים בנשמה שלנו, אנחנו גם לא בלחץ, אנחנו לא בלחץ, אנחנו לא מלחיצים את הילדה. אתה מבין?
כן.
זה צריך להיות המקום, זה כאילו לא אוי ואבוי, אוי ואבוי. הפציעה כבר עברה, עכשיו צריכים לחכות להחלמה הנפשית, והחלמה הנפשית לא יכולה לקרות עם אמא ואבא בלחץ.
כן.
אתה מבין, גיא? חוץ מזה, היא עוד לא בת 3, ממה אנחנו נלחצים? יש עוד הרבה זמן שאפשר לעזור לה, ולשנות דברים. מה אתה אומר? מה מתאים לך מכאן?
מה?
מה מתאים לך ממה שדיברנו? מה אתה אומר?
קודם כל לגמרי לשחרר, נראה לי שזה הדבר הכי חשוב. או לעשות עם מקלחת, או לחזור חיתול. אם החיתול לא יעשה איזשהו נזק, אולי...
לא, איזה נזק, זה רגרסיה.
רגרסיה, כן.
כן, בטח שהוא יעשה. בטח שהוא יעשה, היא תתחיל להשתין בחיתול, והיא תבקש חיתול על כל דבר. אז גם כן, אל תהיו בלחץ, גם מהדבר הזה. תגידו, רגרסיה לצורך בריאות נפשית, מה קרה? תנו לזה 2 שקט, ואז בגיל 3 תורידו חיתול. אבל צריך שם שקט. צריך שהיא תקנה, כדי שהיא תקנה שקט נפשי. שמה יש את ההחלמה. כרגע היא לא יכולה להחלים, אם סביבה יש לחץ, זה אנרגיה. לחץ זה אנרגיה עוצמתית מאוד.
נכון. נכון. אז או גם לעשות את זה במקלחת, איפה שנוח לה.
כן, כן.
איפה שנוח לה לעשות במקלחת.
כן, כי אני רוצה...
זה יוצא וחופשיות.
כן, כן, ותשתין על עצמה
שתי. גם אם זה במקלחת, גם אם זה ב...
זה מה
שאני... כל מקום שהוא יכול לשחרר.
זה מה שאני חושבת. זה באמת מה שאני חושבת.
אוקיי.
וכשהיא רוקדת, לא לדבר איתה ולא להגיד לה, יש לך פיפי, יש לך פיפי, בואי נעשה פיפי, עזבו.
לא להזכיר לה אפילו?
לא, היא מרגישה, היא יודעת שיש לה, היא לא מסוגלת ללכת. ולכן, להגיד לה שאנחנו לא נגיד לך יותר, כי את חכמה ומתוקה, ואת תגידי לגוף שלך. ככה אתה אומר, את תגידי לגוף שלך, מתי בא לו ללכת? את קובעת על הגוף שלך, לא אנחנו. אתה מבין? אפילו בלי להגיד לו אנחנו, את קובעת על הגוף שלך, ואת תגידי לו מה לעשות. אוקיי? זהו. זהו, יקירי. בהצלחה, תתקשר עוד שבוע, תגיד מה היה. וגיא, עברו רק 6 ימים. באמת. באמת, אוויר, אוויר. באמת, היא עברה משהו מאוד קשה. מאוד קשה.
נכון, תודה לה, ממש תודה.
בבקשה, כל טוב, שבת שלום. ויש לי עוד מאזינה. שלום.
שלום, מיכל, מה שלומך?
טוב, תודה, היי.
היי, אני אמא של רוני, בת 2 ו-5 חודשים. אנחנו, אני נשואה לאיש קבע, וכל הזמן מדברים על נשות המילואים, אבל גם אנחנו חיינו השתנו מתחילת המלחמה. בעלי לא נמצא בבית כמעט. ורוני בת ילדה יחידה. אנחנו גרנו אצל ההורים שלי ביחידת דיור, ובעצם בנינו בית חדש שבמהלך השנה הוא נבנה, ואנחנו נכנסנו לפני כחודש. תודה רבה. וכל הזמן אני הכנסתי אותה גם לבית לפה, גם שהוא היה בבנייה, כי זה באותו מקום, אז כאילו כדי שהיא תתרגל לבית.
נכון, זה יהיה הבית שלנו פה, כן, כן.
בדיוק, כי גם שבאו אנשים, אז היא הרתה להם איפה יהיה החדר שלה, ובקטע הזה יש לה, אני הרגשתי שיש לה איזה מין חיבור כזה. יש לה קושי מאוד מאוד גדול, בפרדות, זה מתבטא בעיקר מולי, אבל לא רק בפרדות בבוקר שהיא ממש היא לא מוכנה לקום מהמיטה, גם אם היא מתעוררת לבד קיצה טבעית, היא לא מוכנה לקום מהמיטה, לא להתלבש, היא לא מוכנה בעצם ללכת לגן, והיא כל הזמן חוזרת.
רגע, היא לא קמה מהמיטה להתלבש כי היא אומרת אני לא רוצה ללכת לגן, אני לא רוצה ללכת לגן?
נכון, היא אומרת אני רוצה להישאר בבית, אני רוצה לבוא עם אמא לעבודה, איפה אבא, אני רוצה ללכת עם אבא לעבודה. יש מאוד שיח על זה, ובסופו של דבר היא גם כל הזמן חוזרת ואומרת שאני רוצה את אמא שלי, אני רוצה את אמא שלי, אני רוצה את אמא שלי.
אפילו שאת נמצאת שם?
אפילו שאני נמצאת, בעצם כאילו היא מרגישה שאני הולך, אני לוקחת אותה לגן ובעצם הפרידה היא ממני.
זה לא שהיא מרגישה, היא יודעת.
היא יודעת, נכון.
אני לא זוכרת אם אמרת לי את שמך.
לידור.
היא פשוט יודעת, תראי, היא יודעת מה המשמעות. היא יודעת שקמים, והיא יודעת שכשהיא מתעוררת מהמיטה, זה סדר יום. היא יודעת שמתלבשים, מתרצים, אוכלים משהו, שותים משהו, מצחצחים שיניים, הולכים לגן, ואמא תלך לעבודה, והיא תישאר שם. היא יודעת את זה, זה סדר העניינים. והיא לא רוצה, כן, לא בא לה, אוקיי.
היא לא רוצה, עכשיו, גם לפעמים, יש ימים שהפרידה היא ככה יותר כלילה, באמת יש תמיכה מאוד טובה מהגן, אבל ברגע שהיא רואה אבות שנכנסים לגן, אז יש מין איזה גם מין עוד יותר חיבור אליי, ואיפה אבא שלי, ואיפה אבא שלי.
ואת מה את אומרת לה כשהיא שואלת איפה אבא שלי?
אז אני אומרת לה שאבא בעבודה והוא יבוא בסוף שבוע, ואני מנסה לתת בכל זאת לא לשקר לה כי הוא לא יבוא עכשיו.
מעולה, ברור.
אבל כן, אני כן מנסה להסביר לה שהוא בעבודה, ואני גם אם אנחנו רואים חיילים, אז אני אומרת לה שהנה חיילים כמו אבא.
לידור.
ממש לנסות.
לידור, רק רגע, מכיוון שיש לי שעון שפה תכף ישמיע לי מוזיקה, אני רוצה רגע למקד את השאלה שלך. מה בעצם אתה היית רוצה לקבל ממני?
אז זהו, אז רוני נהיה לה בתקופה האחרונה מאוד מאוד כעס אני לא יודעת אם אני משייכת אותו אליי, אבל זה ממש, שאני באה לקחת אותה מהגן, יש ממש התקף זעם שמתבטא בצרחות, ברעידות בגוף, ממש, היא ממש 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 כועסת, היא לא מצליחה, היא יודעת לדבר, היא לא מצליחה להגיד, אני לא מצליחה להבין ממנה בעצם מה
קורה.
קושי.
עכשיו, ועד שאת מגיעה לידור, עד שאת מגיעה, הגננות אומרות שעובר עליה יום רגיל?
פרפקט, כאילו אין, אני מאוד היה חשוב לי, האם זה משהו שהיא עוברת בגן, האם זה משהו שאולי היה לה אפילו חוויה נורא קטנה, ולא, והיא ממש, ולפעמים היא אומרת גם שהיא כועסת עליי, היא כועסת עליי, אני מייחס לזה אולי שכאילו אני לא לקחתי אותה איתי.
אוקיי, אז בואי תראי, אנחנו לא... מאירה, אנחנו נצטרך להמשיך איתך אחרי החדשות, וחגי יחכה כמה דקות. תדעו לכם שאני אגמור את השיחה, אני לדעתי לא אסיים בשתי דקות, יש לי הרבה מה להגיד. לידור זה עובד ככה. אבא שלה חסר לה. אבא שלה חסר לה, למרות שהוא איש קבע, היא נולדה אולי לתוך זה, שהוא רק היה מגיע בסופי שבוע, אולי אפילו לא כל שבוע, אבל היא הייתה קטנה, והיא הולכת וגדלה, והיא הולכת וגדלה, ואבא שלה חסר לה, וכשהיא רואה אבות אחרים, היא מקנה והיא כועסת. קודם כל, בואי רגע נשייך את זה, וניתן לזה איזשהו רציונל, שנראה לנו הגיוני. אוקיי? זה אחד. שתיים, הילדה בת שנתיים וחצי, וכל מה שהדברים, כל מיני דברים שאת אומרת, מתאימים לגיל. לא בא לה. היא יודעת שיעזבו אותה, היא יודעת שישימו אותה שם, משהו שעובר עליה, את חרדה לבעלך שבקבע, הוא כן מגיע, הוא לא מגיע, יש סיפורים, הילדים שומעים קטעי דברים, ואז החשיבה שלהם הרי היא לא קוהרנטית, זה לא ברור, יש מתח באוויר, יש מלחמה, אני כבר לא מדברת על החרדות, היא עברה בית לא מזמן, ריחות חדשים, סיבובים חדשים בלילה, בשינה, רואה חדשות, היא נכנסת לסלון, סוגרים, כל מיני דברים עוברים בחייהם של הילדים, ואנחנו גם יודעים את זה, ויחד עם זה היא גדלה והיא מתפתחת. מצד אחד, היא קצת יותר חכמה, מצד שני, בגלל הגיל, עוד אין פה ויסות רגשי, אז היא בתוך סערת רגשות. וכל זה מוביל לחלק מההתנהגויות שלה. עכשיו לידור, את שומעת המוזיקה? גם אני.
כן.
אין ברירה. מאירה תיקח את השיחה שלך, היא תחבר אותך שוב אחרי הפרסומות והחדשות, ולכם אני אומרת, לידור, אנחנו נדבר עוד כמה דקות שוב. חבר'ה, תישארו פה, תמשיכו להתקשר ל-0552-103-103, שלחו דעות וואטסאפ ל-054-70-103-70, אל תלכו לאף מקום, כי אני גם רוצה לסיים את השיחה עם לידור, וגם אני רוצה שתשמעו את השיחה שלי עם חגי בידרמן, שהוא הבעלים של מכון חגי ודורון, בנושא של קבוצות להקניית מיומנויות חברתיות. ממש מאוד חשוב. תמיד ובמיוחד בימים אלה. אז תישארו פה. עוד מעט אני חוזרת. אז רגע, למי שהצטרף רק עכשיו, להזכיר. יש לנו ילדה כמעט בת שנתיים וחצי, אבא שלה איש קבע, הקטנה קוראים לה רוני, לפני חודש בערך נכנסו לבית חדש, לפני כן גרו עם סבא וסבתא, נכדה ראשונה אולי, לא חשוב, בטח היא גדלה קצת מפונקת והמון תשומת לב, כי גרדו עם סבא וסבתא, עכשיו גם אבא איננו, עכשיו עוד אבא נהדר עוד יותר, ויש לה קושי, זה עוד לא פרדות, מהבוקר היא כבר מודיעה שהיא לא הולכת לגן, אז היא לא קמה והיא לא מתלבשת והיא לא יוצאת מהבית והיא לא רוצה לקום, ואז מה שלידור את אמרת לי זה שיש שיח על זה. תכף אני אתעכב במיוחד על הדבר הזה, ובגן, במיוחד אם היא רואה אבות, היא שואלת איפה אבא שלי, ואז מסבירים לה כל פעם, אבא שלך בעבודה, והוא לא יהיה, והוא יחזור אולי בסוף שבוע, וכאלה וכאלה. והשאלה לידור, תחדדי אותה, זה...
אז השאלה היא כזאת, איך אני מתמודדת, כי זה, אני כאילו קצת חשבתי אחר כך על מה שלא אמרתי, בעצם זה מתבטא גם בלילה, בהירדמות, שהיא יכולה להיות עם עצמה אפילו שעתיים במיטה, כמובן בלי טלוויזיה, בלי כלום, היא כאילו לא מוכנה, היא צריכה שאני אצמודה אליה, לא מוכנה להירדם, וזה גם יכול להיות איזשהו... כמו התקף זעם כזה, אבל בוא נגיד לא כמו שאני לוקחת אותה מהגן, שזה מתבטא בצרחות ובכל הסצנה של השתתחות על הרצפה וכל הדברים האלה. עכשיו, אני, החידוד שלי זה איך אני כאימא יכולה לעזור לה, ובעצם גם לעזור לעצמי להתמודדות נכונה ולהתגבר על, על הקושי הזה שנוצר בתקופה האחרונה.
חמודה, את אמרת לעזור גם לעצמי שזה מעולה וזה נכון. תראי.
בעיקר לעצמנו, רוב הפעם.
כן, כן. תראי, קשה לה. קשה לה כי בת שנתיים וחצי והיא עברה דירה. קשה לה כי אבא שלה לא בבית, קשה לה כי באוויר מרגישים את המתח, את הלחץ. זאת ילדה של מלחמה, ואנחנו יודעים היום שכאילו הם לא מבינים שום דבר, אבל עדיין אנחנו רואים כל מיני סוגים של תופעות, במיוחד תופעות של תוקפנות יותר מאשר קודם. וגם לדעתי זה מחובר לגיל. זאת אומרת, כל הדברים האלה יחד קוראים לילדה בת שנתיים וחצי, ש... וזה איזשהו סוג של פרדוקס בגיל הזה. היא קטנה, והיא די לא יכולה עוד להשיג דברים שהיא רוצה, וכל הזמן קובעים עליה. מאידך היא יותר ערה לרצונות שלה. ויש פה רמת תסכול מאוד גבוהה. אני רוצה ללכת עם אמא לעבודה, ויום אחרי יום אחרי יום אחרי יום לא נותנים לי. אני גם רוצה לראות את אבא שלי, ושהוא יבוא לפעמים לקחת אותי מהגן, והוא לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע. אוקיי, כל מיני דברים כאלה. ואני כן מחברת את זה למעבר הדירה ולשינוי המאוד גדול מלגור במקום עוטף כמו סבא וסבתא וכאלה, יחד עם כל הדברים הקטנים שאמרתי. עכשיו, גם אם אנחנו מבינים למה זה קורה, בעצם יש לנו תפקיד היום, והתפקיד שלנו היום בליב יתרונות, ואני אגיד את זה כזה יבש וחד וחלק, התפקיד שלנו זה ללמד אותה להתמודד עם המצבים הלא נעימים האלה שהיא חיה בהם. כי אנחנו לא יכולות לייצר שינוי. עברנו דירה, לא נחזיר אותה לבית של סבא וסבתא. אבא שלה איש צקבע, אבא שלה לא יתפטר עכשיו ויהיה בבית כל יום, נכון? אמא שלה צריכה להיות בעבודה. זה הפרנסה, זה הכנסה. זאת אומרת, כל הדברים האלה כרגע, שמפריעים לה בעולמה הקטן של בת שנתיים וחצי, ובואי לא נשכח, אנחנו מדברים על גור קטן בת שנתיים וחצי, כל הדברים האלה שמפריעים לה היום בחיים, היא אמורה להתרגל אליהם, כי הם לא השתנו. אלה החיים שלה, נכון? זה הקטע. ועכשיו, ולכן בעצם, השאלה היא, מה אני עושה, אני אמא לידור, מה אני עושה כדי שעם הזמן הילדה תבין שאין טעם להגיב באופן כזה, או שאין ברירה, צריך להתרגל למצב הנחס הזה, וזה מצב נחס. ילדה שרוצה ללכת לאמא שלה לעבודה ומשאירים אותה בגן, זה יחסה. לא בא לי, חושבת הילדה בליבה, את מבינה? אבל אני צריכה להרגיל אותה למצב הזה, אני אשאיר אותה בגן, יום אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום. את מבינה לי, דור? זאת אומרת, את צריכה לגייס בתוכך את הכוח, שאומר, איך אני עוזרת לילדה ללמוד שאלו חייה, שאין טעם לצפות שאני אקח אותה לעבודה, שאני מגיעה לגן, אני משאירה אותה בגן, אלו הם חייה. זה הקניית כישורי חיים. ולכן, ברגע שאת אמרת לי, יש על זה הרבה שיח, זה אחת מהבעיות. למה יש שיח? עוד פעם להגיד לה כל בוקר מחדש את אותו דבר, מה היא לא שמעה פעם ראשונה? מה היא לא הבינה? היא גם שמעה והיא גם הבינה, לידור. זה שאת ממשיכה ומשוחחת, ממשיכה ומשוחחת, ממשיכה ומשוחחת, את בעצם, על פי ההסתכלות שלי והגישה שלי, שהיא התנהגותית, את בעצם... כל בוקר מחזקת את הבוקר הבא, שיתנהג, שהילדה תתנהג אותו דבר. בעצם מה שצריך להגיד לה זה מתוקונת, אני יודעת שלא בא לך ללכת לגן ובא לך ללכת עם אמא לעבודה, אבל זה לא יקרה. יש דברים שמבוגרים עושים, גם מבוגרים נוהגים באוטו למשל, ילדים לא נוהגים, ממש לא. אותו דבר גם בחיים בבוקר. ההורים שמים את הילדים שלהם בגן, והולכים לעבודה שלהם. בגלל זה מתוקונת מהיום, כל בוקר, והיא תגיד, לא רוצה אימא, לא רוצה אימא, תגידי לה, אני יודעת, אני מבינה. ובכל זאת זה יקרה. הרי זה קורה בכל זאת, נכון לידור?
נכון.
אז מעכשיו אני רוצה שזה יקרה, באופן ענייני, באופן פשוט, בלי הרבה שיח, בלי כל הדברים האלה, בלי כעס ובלי בהלה. בלי תשומת לב מיותרת, וגם בלי כעס ומלחמה. עושים את זה. זה כמו שאת כל הזמן מסתכלת על השעון, ויודעת מתי את צריכה לצאת, צאי. כשהילדה על הידיים שלך, מה שאפשר לעשות בגיל שנתיים וחצי, כבר אי אפשר לעשות בגיל שמונה. ולכן עכשיו, את מקנה לה את ההרגל, שככה זה, כאילו בליבך תגידי, אל תגידי לילדה, בליבך תגידי, אני מצטערת שאני מבאסת אותך. אבל ככה זה החיים. אולי זה לא בסדר, אז אנחנו יכולים לבוא לגור במקום אחר, בקומונה חברתית ביטניקית, יכול להיות. אבל כרגע זה החיים של הילדה. והתפקיד שלי זה ללמד אותה להתמודד עם זה. ועם הזמן גם היא תהיה פנויה להבין איזה כיף זה. עם הזמן. אבל היא צריכה...
גם אם היא צורחת ויש...
עכשיו, תראי, את לא יכולה לגרום לה לא לצרוח. את באה ואת לוקחת על הגב, ואת יכולה להגיד לה, כשאני באה לקחת אותך, אני נורא 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 שמחה. ואת רואה אותי וכועסת. בטח שאת כועסת, אני מבינה אותך. אני רוצה שתקבל לגיטימציה לרגשות שלה. לא להתנהגות, אבל כן לרגשות. בטח את כועסת. אבל אני אוהבת ותמיד מחכה לחיבוק. אז אני אחכה שתפסיקי לכעוס ותתני לי חיבוק גדול. ואת לא מדברת על זה ולא מתעסקת על זה ולא מבררת למה זה. אין, איך תדעי? ילדה בת 2.5 לא יכולה לקחת אותך לתת מודע שלה.
נכון.
ולהגיד לה, את אימא מעצבנת. בגיל 5 כבר אומרים...
היא לפעמים אומרת לי את זה.
מתוקה, מעולה שהיא אומרת לך את זה. מעולה. כי את באמת מעצבנת, תחשבי על זה, לידור. את לא נותנת לה מה שהיא רוצה, זה אימא מגילה את ורעה את. את יודעת, הרבה פעמים יושבות אצלי ותל היועצות שלי בקליניקה, אימהות רעות, אני מה זה מחככת ידיים בשמחה. בעיניי ברגע שאת אימא רעה, עשית עבודה חינוכית. כי אין ברירה, הרי זה לצד להיות טובה, זה לצד גמישות, זה לצד ויתורים.
נכון.
אבל גם הנושא הזה של הבהירות חייבת להיות שם. עכשיו, את יודעת שלילדה קשה, את לא יכולה להקל עליה, את לא יכולה לדור. כי כרגע, בתוך מסגרת החיים הזאת, זה בסה.
זאת המציאות.
נכון. ולכן עם המון אהבה ואמפתיה, את אומרת לה, זה מה שיקרה מתוקונת. ואם את תצטרכי עזרה, אז מה אני עושה כשהיא לא רוצה לקום, אז אם אני מלבישה אותה בכוח, אני לא מלבישה אותה בכוח, אני אקח אותה לגן בלי בגדים, אני אקין, הגננת תלביש אותה, כל הדברים האלה, אם את רוצה קצת יותר הכוונה, אז פה כבר זה הדרכה אישית של אחד על אחד, להכיר אותך, את המצב, את התנאים של הבית, מה מתאפשר לך, מה לא מתאפשר לך, ולתת לך את ההדרכה הכי מדויקת. זה,
בסדר?
בבקשה, יקירתי.
תודה לך, תודה.
בבקשה, כל טוב, שבת שלום. כל טוב. זהו, ועכשיו, שוב, אני מארחת את חגי בידרמן. חגי הוא הבעלים של, יחד עם דורון, הוא הבעלים של מכון חגי ודורון, שמה שהמכון הזה עושה, הוא מקיים קבוצות, קבוצות ילדים, גם קצת לפעמים בוגרים, יצא לנו לדבר גם על בוגרים, קבוצות להקניית מיומנויות חברתיות, לילדים עם לקויות למידה והפרעות קשב. אז קודם כל, היי חגי.
אהלן.
בוקר טוב, טוב שבאת. תודה.
בוקר טוב ותודה על האירוח.
וכיף. ואני רוצה לשאול אותך את השאלה הראשונה שקופצת לי בראש. למה דווקא אנחנו עושים את החיבור הזה, אתם עושים את החיבור הזה, איך זה שיש, דווקא כשיש לקויות למידה והפרעות קשב, יש גם בעיות במיומנויות חברתיות. למה זה הולך ביחד?
תראי, אנחנו התחלנו לעשות את הקבוצות האלה לפני למעלה מ-20 שנה, וכשפתחנו מכון שמתעסק בלקויות למידה והפרעות קשב, אבל לא בלימודים, אז הרבה גבות תורמו וככה לא כך הבינו.
אני רוצה רגע לחדד את זה לאנשים, כי תמיד אומרים, הוא לא לומד, נותנים לו ריטלין כששב בשקט בבית ספר. משייכים את זה כל הזמן ללימודים, לאקדמיה כאילו.
אז אני חושב שהעניין הוא כן למידה, אבל למידה שהיא הרבה יותר רחבה מהלמידה בכיתה. זאת אומרת, זה לא רק סביב שיעורים ומבחנים ושיעורי בית, יותר ויותר מבינים היום שלקויות למידה והפרעות קשב זה משהו נוירולוגי שנמצא שם since day one ומאוד משפיע על כל ההתפתחות.
זהו, ברגע שאתה אומר למידה, זה גם משפיע על למידה של מקומות אחרים, לא רק להחזיק ספר וללמוד.
על למידה של יחסים בין אישיים, על למידה של, של מיומניות חברתיות, על איך אני מתמקם בחברה. אנחנו יצורים לומדים, כן. מהרגע הראשון. וכמעט מההתחלה, ברגע שיש לקות והלקות היא נוירולוגית, היא משפיעה על האופי של הלמידה. עכשיו, ככל שהילדים עם הלקויות מתבגרים ומתפתחים ונכנסים למסגרות, רואים שאחוז גדול מהם מפתח קשיים חברתיים.
זאת אומרת, גם הלמידה, לא רק הלמידה בבית הספר של חשבון ומתמטיקה וריכוז ודברים כאלה, הלמידה החברתית נפגעת.
בואי נחשוב רגע על הפסקה בבית ספר.
כן.
כמה
קלאסי.
סיטואציה מורכבת. ילד יוצא החוצה ברגע שיש צלצול. כל הילדים בבת אחת יוצאים החוצה, ויוצאים לאיזה מרחב מאוד מאוד פתוח, שצריך להתמצא בו. עכשיו, ההבדל הכי גדול בין גן חובה לכיתה א', זה שעד גן חובה הילדים עטופים.
כן.
ומכיתה א', הילדים יוצאים החוצה להפסקה, וזהו, תסתדרו.
כן.
עכשיו, הילדים עם הלקויות, הרבה פעמים או ההיפראקטיביים שמסתבכים ורבים ונפיצים ומתפוצצים, או הנמנעים שהולכים החוצה והכל overwhelming בשבילם, וקשה כן, להם עוד כן. למצוא את הפינה שלהם.
שבעצם הם עד גיל 6 לא למדו את מה שלומד ילד קטן בגן, מתי כן לגשת, מתי לא לגשת. כשאני אומר למישהו משהו נפגע, כשהוא נפגע, זה חוזר אליי בתור התנהגות ממנו. אז מה אני עושה עם הדברים האלה? זו למידה?
אני חושב שהם כן לומדים, הם לא לומדים בצורה מלאה, ובגנים יש הרבה יותר נוכחות.
כן.
יש גננות.
אבל מתווכים להם את כן. זה, בדיוק.
ואני חושב שבאמת תיווך זה העניין, כי אם כן. אני מסתכל על הקבוצות שלנו, הרעיון הוא לדמות הפסקה.
כן.
ואז אנחנו יכולים להיות איתם כשהם נכנסים לחדר משחקים גדול, ובואי נבין רגע מה זה קבוצה, זה לא שיושבים ומדברים. זה חדר גדול עם מזרונים, עם קריות, עם ג'ימבורים, שאפשר להשתולל בו ואפשר לשחק, ואז אנחנו רוצים לדמות סיטואציה חברתית.
חברתית.
שברגע שהדברים פחות עובדים שמה, אז אנחנו יכולים כמטפלים לעזור להם ללמוד בצורה נכונה.
ואתה יודע, חגי, זה באמת ההבדל בין אותם הורים שהם אומרים, אני שולח את הילד לטיפול רגשי, שיש לזה לפעמים הרבה תועלת,
נכון.
לפעמים פחות, אבל לפעמים הרבה מאוד תועלת, אבל זה 50 דקות, זה פעם בשבוע להיות אצל מטפל שמדבר איתך על,
כן.
על זה, ובעצם מה שאתם עושים, בגלל שזה
לעשות
קבוצה, זה לעשות את,
בדיוק.
זה הבדל גדול, כן. וזאת גם ההתנסות, הלמידה היא כן. הרי מתוך התנסויות בסיכומו של דבר.
הקבוצות, הסיפור הוא בעיקר למידה בזמן אמת, ועבודה חווייתית. וזה משהו שעוד פעם אנחנו עושים כבר, אני ודורון למעלה מ-20 שנה, היום יש לנו צוות מאוד גדול שעושה את זה איתנו.
נכנסתי לאתר, אני ראיתי אותו, כן.
אבל הרעיון הוא להיות עם הילד בתוך הסיטואציה. כשאנחנו התחלנו את הדרך, אז הרעיון היה במקום לקחת את הילד שחווה קשיים חברתיים, ולהביא אותו לקליניקה ולעזור לו באחד על אחד, ואז לצפות ממנו שאת מה שהוא לומד בקליניקה הוא ייקח לשדה החברתי, אז הרעיון היה להביא אותנו כמטפלים לשדה החברתי, ושמה לעשות את העבודה. ואז ברגע שאנחנו מצליחים לעזור לילדים לשנות פרשנות, ופרשנות זה המילת מפתח.
גם אצל מבוגרים, זה המילת מפתח.
גם אצל מבוגרים, נכון? ברגע שאנחנו מצליחים לעשות את זה שמה, ההעברה החוצה היא הרבה יותר מהירה. זאת אומרת, אם ילד מצליח לשחק בחדר, פתאום יש לו כלים לעשות את זה גם בחוץ.
כן, כי הוא רכש אותם, יש פה איזושהי למידה אחרת.
כן.
הבנה אחרת ולמידה אחרת. וואו. עכשיו, אתה יודע, הילדים האלה, בוא נגיד, ילדים מגיל 6, 7, 8, כן. שלא לדבר על 10, 12.
אנחנו דרך אגב, הקבוצות הם מגן חובה. זאת אומרת, וואו, כבר מגיל מגן. גן חובה, אתה יכול לעבוד עם ילד על איך הוא מפרש סיטואציה, ועם איזה ארגז כלים, ועם איזה מיומנויות חובה. הוא משתמש כדי להסתדר חברתית.
וואו, וואו. עכשיו, אנחנו חושבים על הילדים האלה, חגי, תגיד לי אם זה נכון, הילדים האלה הם גם דור הקורונה. מה שם קרה להם?
כן, תשמעי, אני מסתכל על הדור הזה, וזה דור שחווה קורונה, ועכשיו חווה מלחמה. אני בתוך העולם שלי רואה את הילדים עם הלקויות למידה והפרעות קשב שמשלמים מחיר עוד יותר גבוה.
יאללה.
כשהתחילה הקורונה והנטייה הייתה לסגור
הכל, כן.
אנחנו במשך כמה חודשים לא עבדנו, והחזרה הייתה דרמטית. זאת אומרת, מהרגע שהילדים...
אתם כמה חודשים, אנחנו, אתה מתכוון למכון חגי ודורון.
כן.
אני חושבת, אני מסתכלת על הנכדים שלי בכל מיני גילאים, מה הם עברו. וחלק מהם עם הפרעות קשב ובמופע כזה או אחר, וואו.
ופתאום הלמידה היא דרך המסך ודרך הזום והתסכול מאוד גדול, ואני חשוב להגיד שגם הקורונה וגם המלחמה זה שני אירועים שמאוד משפיעים על התשומת לב של המבוגרים, ואם יש משהו שילדים עם לקויות למידה והפרעות קשב צריכים, זה נוכחות של מבוגר שיהיה שם, שיתווך להם את המציאות, שיעזור להם הרבה פעמים לבסט רגשות, וגם בערוץ הזה המבוגרים גם עוברים משהו.
וואי, בקיצור, איזה דור שכמה קשה לו. מי פונה אליכם בדרך כלל ואיך?
פונים אלינו הורים לילדים שהקושי הוא חברתי, זאת אומרת שיש לקות למידה או קושי בהפרעת קשב או ויסות חושי, והקושי הוא חברתי, ואז מגיעים אלינו הרבה דרך יועצות של בתי ספר, דרך מטפלים, דרך פסיכיאטרים או נוירולוגים שמאבחנים, הרבה פה לאוזן, הרבה אנחנו שומעים מהורים שבאים אלינו שהם ראו ילד של חברים, של שכנים, ובאו. כן חשוב לי להגיד, אנחנו נמצאים בעמק חפר, במדרשת רופין ובתל אביב.
זהו, שאנשים הבינו איפה זה עמק חפר, זה עמק חפר, זה
אזור צומת בית ליד, אבל זה תופס...
גם בית ינאי הוא עמק חפר.
מגיעים אלינו גם מחדרה, גם מנתניה, גם מכפר יונה, אני יודע שלרופין מגיעים גם מרעננה, כפר סבא, כמעט כל האזורים האלה.
וגם מהצפון לרדת, כן.
יש הורים שכשהם מבינים שזה מה שהילדים שלהם צריכים, מגיעים ממאוד רחוק.
ממאוד רחוק.
כי יש משהו בקבוצה שהוא הרבה פעמים נותן מענה שמאוד קשה לתת אותו בטיפול פרטני, ועוד משהו שחשוב להגיד על הקושי החברתי של הילדים עם הלקויות, זה האזור של ההורים יש הכי מעט השפעה. זאת אומרת, כהורה, אתה יכול לקחת ילד לטיפול רגשי, אתה יכול לקחת אותו לריפוי בעיסוק, אתה יכול לקחת אותו לקלינאי תקשורת. ברגע שהילד לא מסתדר בשדה החברתי, והשדה החברתי מתוקף הגדרתו, אין שם מבוגרים.
כן.
שם נורא קשה לעזור לילד לשנות דפוס.
אני חושב, איזה מסכנים, כמה זה קשה. כי כל החיים הם חיים חברתיים בסיכומו של דבר. בבניין שאתה גר בו, במופע שאתה הולך אליו, בעבודה שאתה נמצא בה, כל הזמן.
זה בכל מקום.
וששם נראה לך שכל העולם נגדך, ואף אחד לא מכיר אותך, ואתה לא מסתדר. אז זו באמת איזושהי נמנעות, שאז היא בדידות ועצב, או שאיזושהי תחושה של כמו קרמה רעה,
כן.
של נורא עצוב.
הרבה ילדים שאני פוגש מפתחים איזושהי חוויה מגית שכולם נגדם.
כן.
עכשיו תקחי ילד עם לקות, או ילד עם הפרעת קשב, שקם בבוקר ויש לו קושי בהתארגנות לבית ספר, אז הוא כבר לא מסתדר עם ההורים, כי ההורים כועסים עליו. ואז הוא מגיע לכיתה, והוא לא מסתדר בכיתה, כי הוא לא מרוכז, או כי משהו שם לא עובד לו, והוא כבר בקונפליקט עם המורה. ואז הוא יוצא להפסקה וגם שמה לא עובד. והילד הזה מסתכל ואומר, מה זה? כולם נגדי.
כן.
כולם נגדי, הכל לרעתי. ושמה באמת אנחנו בקבוצות רואים שני דפוסים ככה, אם אני מחלק את זה בצורה גסה, אחד זה הילד ההיפראקטיבי, האימפולסיבי, שיכול להיות all over.
כן.
והילד השני זה הילד הנמנע, שזה כאילו אותו מטבע, רק קצת שני, שהוא כאילו overwhelmed.
הוא גם מראש לא רוצה להתמודד עם הדברים האלה, שזה כל כך לא נעימים, וכל כך פוגעים, מעליבים, מעציבים, משפילים.
ופה העניין של הפרשנות את הילדים היא דרמטית, כי הרבה פעמים מסתכלים על הילד ההיפראקטיבי וחווים אותו כילד שמנסה להרוס, או להפריע, וחווים את הילד הנמנע, ומסתכלים עליו ואומרים, הוא לא רוצה.
כן.
וכאן העבודה בקבוצה היא מאוד משמעותית, כי זה לא הסיפור. הרבה מהילדים האלה בסופו של דבר נורא מתאמצים, ואז זה לא הולך להם, וזה לא מסתדר להם.
אז די, אז כמה זמן אתה כבר תדפוק את הראש בקיר?
בדיוק.
די, אז לא. ועדיין, ואז הפרשנות היא, כמה שאני מתאמץ ולאו אחי זה לא מוצא חן בעיני כולם, או כמה שאני מתאמץ ולאו אחי זה לא עובד, אז בשביל מה להתאמץ?
נכון.
אז שוב, יש לנו את הנגד או את ההימנעות.
כן.
בעצם, מה שאתם עושים, זה מלמדים אותם לנהל את הדבר הזה? מלמדים אותם להכיר את זה בתוך עצמם?
תראה, אני חושב שהרבה פעמים ילדים נכנסים לקבוצות עם חוויה שכולם נגדם, ועם המון ייחוס חיצוני לקשיים, הם מאשימים הרבה את הבחוץ, והמטרה שלי, בתוך תהליך קבוצתי, שהילד ילמד להבין את החלק שלו. ואז ילד שעסוק בלכעוס על כולם, כי זה לא עבד לו במשחק, יכול ללמוד להגיד, וואו, אני לא מצליח להתאפק, או אני לא מצליח לחכות לתור שלי. ילד שמפוצץ משחק, ואנחנו לומדים שהוא עושה את זה, כי הוא נורא רוצה, לא כי הוא לא רוצה. כי הוא קשה לו להכיל את ההתרגשות או את התסכול, ואז המטרה בתוך קבוצה, לעזור לילד לנהל את ההפרעת קשב, או להיות באיזושהי חוויה של מסוגלות ושייכות, ולא בחוויה שהוא בצד ולא רוצים אותו, ואז כבר הוא לא רוצה.
וואי, מח, זה כל כך נשמע לי חשוב. תגיד, מגיעים אליכם גם מבוגרים?
פונים מדי פעם מבוגרים, ויש קבוצה, יש לא הרבה, אבל יש מבוגרים שנמצאים בתהליכים יותר פרטניים. העבודה בקבוצות היא בעיקר אצל הילדים, מגן חובה עד כיתה י' י' א'. אני כן חשוב לי להגיד מילה על הבנות.
כן.
שאנחנו התחלנו את הדרך, היחס פניות אלינו היה 1-10 בערך.
בת אחת על 10 בנים.
כן.
כן.
היום זה יותר קרוב ל-1-3, או 1-2. זאת אומרת שכן יש גם הרבה יותר מודעות.
זאת אומרת 30% בנות.
כן, כן. וגם שמה, זו עבודה מאוד מאוד משמעותית, אם אצל הבנים הרבה פעמים הקשיים יותר מוחצנים, ויוצאים החוצה, אצל הבנות זה הרבה פעמים יותר מופנם.
נכון, זה כאילו ילדה טובה, מה רוצים ממנה, כן, לא, מה, כן, מה פה לא בסדר.
נכון.
שקטה וטובה. אז בוא נעביר איזה מסר שהוא אור לחנוכה בעניין הזה. מה נגיד להורים?
תראה,
כל מי שחושד, סליחה, כל מי שהבן שלו עכשיו בגן עירייה, או הוא בתרום חובה, הוא בן 4, הוא עולה לגן עירייה, הוא בן 5, ושומע ואומר, וואי, זה יכול להיות, זה יכול להיות, אולי שלי, מה אני עושה? אז מה עושים?
בואי נחלק את המסר לשניים. קודם כל, הילדים, אני חושב שיש המון משמעות ללהבין את הקשיים של הילדים. וברגע שמבינים שיש קושי חברתי שיושב על לקויות, יש מה לעשות. אני פוגש המון הורים ששואלים אותי אם זה מאוחר מדי ומה עוד אפשר לעשות. יש המון מה לעשות, ולפעמים דפוס חברתי שלילי בתוך קבוצה, אפשר לעזור לילד לשנות אותו. ואז העבודה בקבוצות לילדים האלה היא ממש מתנה. והמסר השני הוא להורים. את יודעת, יש משהו בהורות לילדים עם לקויות, שזה הורות סיזיפית, זה הרבה פעמים הורות לא אינטואיטיבית. זה קצת לקחת ילדים שכביכול הכל בסדר איתם, אבל יש איזשהו קושי בזיכרון עבודה, ואז הם לא מפנימים. ואז אם אתה לא מבין...
אבל אמרתי לך כמה פעמים,
נכון,
אני אומר...
נכון, רק אתמול דיברנו על זה.
דיברנו על זה, כן, אני לא מבינה, אני לא זוכר. אבל לא, הם לא.
ואז אם הורים לא מבינים את הסיפור של הלקות פה, וזה שהלקות פוגעת בלמידה, זה מייצר המון תסכול, ואז גם נכנסים קשיים רגשיים וכאלה.
כן.
אז להורים קודם כל אני רוצה לתת חיבוק גדול, כי אני חושב שזה מה שהם הכי צריכים. וגם, ככל שמבינים יותר טוב את הקשיים, אז יותר קל לעזור לילדים, ויותר קל לשנות את החוויה בבית.
יאללה. אז בקיצור, אנחנו מדברים פה על ילדים שיש להם לקויות למידה.
כן.
שזה הילדים עם לקויות למידה, וגם הילדים עם הפרעות קשב.
שגם הפרעת קשב היא לקות למידה.
כן,
זאת הפרעת
כן.
קשב מאוד פוגעת בלמידה.
כן.
ומאוד, מבחינתי, הפרעת קשב היא יכולה לעצב התפתחות של ילד.
ברור.
ואז אם
ילד... היא לא יכולה, היא מעצבת,
כן,
לדעתי חדיי.
כן, היא מעצבת חדיי. התפתחות של ילד. כן. והסיפור בטיפול קבוצתי הוא לעבוד עם הילדים. כן. והרבה פעמים לעזור לילד להבין איך חווים אותו.
וואו.
לי פעם יצא לעבוד עם ילד שהיה all over, באמת, הוא נכנס לחדר והוא השתולל, והוא היה מבסוט, והוא היה במודעות מאוד מאוד נמוכה למה קורה סביבו, ובאיזשהו שלב עצרתי אותו באמצע החדר, אמרתי לו, אני רוצה שתשמע משהו. ושאלתי את כל הקבוצה, אם זה כיף להם לשחק איתו, וכולם אמרו לו לא. והוא היה בהלם, כי הוא היה, הוא אף,
כן.
הוא אף על החיים. ואז הוא שמע מכל אחד מהילדים, זה שחטפת לי, או זה שנגעת לי, זה לא היה נעים, ולאט לאט אפשר היה לעזור לו, למצוא את הדרך גם לבסט את הרגשות שלו, וגם לשחק ביחד.
עכשיו, עם החגי, פתאום אני חושבת על זה, שיש סיכוי מאוד גדול, שאם הילד הוא עם קשיים כאלה של קשב, גם אחד מההורים הוא כזה. אז בכלל, בוא נראה את ההורה נוכח, ברור.
הסיפור הגנטי פה הוא דרמטי, ובאמת הרבה מהעבודה שלנו במכון, כשאתה עובד עם הורים של ילד, אתה רואה את זה, אתה רואה... מאיזה צד הגיע לקוץ, זה גם מייצר מורכבות.
אני מסתכלת עליך, והרי החלק, העונה השנייה שלי עובדת גם, ואני נזכרת בבעלי, ובקשר, יש לנו 4 ילדים ששניים הם מופרי קשב, ובעלי גם. אז אני מסתכלת על בעלי, ומה הדברים של הילדים האלה עושים לו, עשו לו. איי, 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 כמה טוב שאנחנו כבר מבוגרים, אנחנו אחרי זה, ושהם עכשיו ידאגו לעצמם ולילדים שלהם. שמע, זה כזה לא פשוט.
כן, תראי, שנינו הכרנו את דוקטור רונית פלוטניק,
כן.
שהיא הייתה אישה מופלאה,
מופלאה,
היא ליוותה אותנו הרבה שנים, ואני יודע שהיא גם הייתה בקשר איתך. היא הוציאה לפני לא מעט שנים מאמר שנקרא משפחה בהפרעת קשב, וממש מדבר על הדינמיקה הזאת של מה עושים כשגם ההורים עם הפרעת קשב וגם הילדים. ואם כבר הזכרנו אותה, היא הוציאה ב-2009 את הספר לגדול אחרת, שמבחינתי הוא התנך של ה...
הוא א' ב' של להבין את הדבר הזה.
ממש, כן.
עדיין, כן?
כן.
כן. טוב, היא, כשהיא לקחה משהו, היא לקחה את זה לעומק, היא התחילה עם תאומים.
כן,
היא התחילה. כבר מזמן, שנינו ביחד וכל אחד לחוד, ואז, אוי, באמת, אתה אישה מופלאה.
נכון.
מבחינתנו, מתה צעירה מדי ומוקדם מדי, יכולנו עוד הרבה ללמוד ממנה.
לגמרי.
כן. טוב, חגי, תם הזמן, זה היה מרתק.
תודה רבה על ההזמנה.
אני מתכוונת להמשיך לחזר אחריכם.
בכיף, כל פעם אחרי שאת מדברת על זה, יש גל של טלפונים של הורים שאומרים, מיכל דיברה עליכם ביום שישי.
כי מה לעשות, זה חלק כל כך נוכח בחיינו, זה מגיע אליי, זה ברור לי שאני מבינה, אבל לא יודעת לעומק, מישהו אחר צריך לעשות את העבודות האלה. אז תודה. תודה רבה שוב לחגי בידרמן, הבעלים של מכון חגי ודורון, קבוצות להקניית מיומנויות חברתיות. כל טוב, שבת שלום.
שבת שלום.
נמשיך להיות בקשר. שבת שלום לסיוון.
נמסור.
ביי. ואתם ואני הגענו לחצי שעה הראשונה, אז אתם תמשיכו להתקשר אל 0552-103-103. שלום.
שלום.
שלום וברכה.
מדברת אדר, תודה רבה מיכל על מי שאת ומה שאת קודם כל.
תודה אדר, תודה.
הייתי שמחה להתייעץ איתך שתי שאלות על הבן שלי, אלמוג. חמש וחודשיים בערך, חודשיים שלושה, התחלנו איתו הורמון גדילה. ממש לפני יומיים שלושה טרי.
בזריקות אדר?
כן, יומיות, יום יום.
לבטן?
אפשר בכמה מקומות, אפשר במרפקים, יש כל מיני אזורים בגוף שמותר.
ומי מזריק? אתם לא?
אנחנו, אנחנו ההורים.
אוקיי.
וקשה לנו עם זה, הוא גם ככה מאוד מפחד מרופאים וכל הקשור בכך, וזה בכלל, זה דרמה, זה סטרס, ואנחנו מנסים להסביר לו, ויש כזה איור כזה של דובי עם ההסבר שהרופאים נתנו, ואנחנו לא יודעים איך לתווך לו.
זאת אומרת, זה מתחיל להיות, זה מתחיל להיות. הוא יודע שזה לטובתו, זה לא מעניין אותו. הפחד גדול. תראי, יש לנו איזושהי מחשבה מוטעת, שאם נסביר לילדים צעירים כמה זה חשוב, הם ישתפו איתנו פעולה. זה מוטעה. זה מוטעה. זה כמו לבוא לילד, אפילו לאלמוג, ולהגיד לו שאני לא מרשה שוקולד לפני ארוחת ערב, או אני לא מרשה חטיף, או אני לא מרשה במבה, או אני לא מרשה קוסמיץ תפוזים, לא יודעת מה. לא מרשה לפני ארוחת ערב, והסברתי לו שזה לא בריא, והסידן יחד עם הדבר הזה, זה מבטל, וזה לא עוזר, וזה לא בריא, וכולם צריכים לאכול את החלבון ואת הפחמימות הבריאות, ואחר כך, לא מעניין אותם! הוא רוצה שוקולד לפני האוכל עכשיו. לכן צריכים להבין, להגיד להם את הרציונל, זה נכון, זה חשוב, זה לא מעניין אותו כי הפחד שלו כרגע גדול יותר מהכל, ולכן להפסיק לדבר על זה. עכשיו אנחנו צריכות למצוא את הדרך שבה הוא יצליח להתגבר על הפחד באופן קבוע כל יום אחרי צהריים, כשאני מתקרבת אליו עם המזרק. זה מה שצריך להיות. די עם הדיבורים, די עם הסברים, המון אמפתיה. אבל עכשיו לחשוב, איך אני יכולה, לא מה אני יכולה לעשות, אלא איך אני יכולה לעשות את זה ככה, שזה יקל עליך. כי המסר עכשיו צריך להיות מאוד ענייני. ממוש, תקשיב. אבא ואני כל יום ניתן לך את הזריקה. כל יום. בוא נחשוב.
דברנו לו את זה, אנחנו לא מדברים על זה, רק סמוך לשעה, כי זה כל יום הרי באותה שעה.
הבנתי.
בסביבות שבע בערב נניח, לפני השינה. לא מדברים על זה בכלל כל היום, הוא בגן, הוא זה.
כן, בסדר גמור.
לא יודעת איך כשמגיע הרגע.
ואז מגיע הערב, אוקיי.
והלך. והמתח. כמו לדוגמה, לא תקשיב, זה אמר חטיפיצי, זה שניות, וזה עובר קצת שיחה, וזה, וכל שהתקרם, רצו לעזור, תעמוד לידי, ובכי, וסטרס.
נכון, תראי, תחשמי, אני לא אצליח למנוע ממנו את הבכי ואת הסטרס, משהו שם נורא מלחיץ אותו. יש גם ילדים, יש גם מבוגרים, שיש להם פחדים מאוד ידועים מרופאים, יש ילדים, יש גם מבוגרים, זה נקרא סינדרום החלוק הלבן. יש מבוגרים שמתקרב אליהם רופאים חלוק לבן, הם מתעלפים.
כן, אני מוכר לי.
אוקיי, עכשיו, אני לא יודעת אם זה כן או אם זה לא, ועל מה זה יושב. אז אני חושבת שצריכים לחשוב ולהגיד לו, תראי, זה גם לא צריך להיות לפני. בוא נגיד ככה, שבע בערב, הוא לא יודע ששבע בערב מתקרב, נכון? שבע בערב, אני בעצם מתקרבת אל הילד, לא אומרים לו, מאמי, עכשיו אני באה עם הזריקה, לא צריך. באים אליו ואומרים לו, פיצקי, זה זמן הזריקה, תסתובב. זה מה שצריך בעצם להיות. עכשיו, האם זה יכול להיות באופן כזה שהוא אפילו לא יראה שאת עושה לו את זה?
לא, אני לא חושבת שזה יקרה. אני חייבת להחזיק אותו, לקחת חלק מסוים באור, להחזיק את המחט הזה כמה שניות, כדי שהחומר באמת יהיה בפנים, חברים את המינון בהתאם, זה קצת...
אוקיי, עכשיו, איפה אפשר להזריק לו את זה? בואו נדע.
באזור קצת ליד המרפק, בזרוע הפנימי, אפשר מתחת לפופיק, אפשר בפלחי הישבן, ובירך הפנימית גם. שוב, ימין וזה.
אוקיי, אוקיי. אפשר דרך אגב, אני הייתי אומרת, הייתי מנסה אולי, הייתי איזה יום יושבת...
נתנו לו אפילו לבחור.
כן, איפה אתה
רוצה, תבחר על הדובי, איפה שאתה רוצה, לתת לו את השליטה.
הוא לא מסוגל.
גם אם הוא בוחר, הוא אומר לי, אני רוצה פה, אמרת שלא, אין בעיה, אבל זה עדיין מסתכם בבכי דרמה וקרחות, אמרנו, אפשר בדרך נעימה ובדרך לא נעימה.
לא, רגע, אז רגע, אז הוא אומר, אני בוחר פה, את מתקרבת עם המאחת, והוא לא נותן, הוא בורח?
הוא בורח, צורח. ואמרתי לו, אני לא תחזיק אותך בכוח לעצב, אתה חייב להבין שזה הולך
להיות... אבל לא, אבל את כן תצטרכי להחזיק אותו בכוח. תקשיבי, כשאנחנו מדברים...
זה מה שעשינו אתמול. כשאנחנו מדברים... אני מחזיקה ובעלי מזריק לו.
זהו, קודם כל אני חושבת שזה צריך להיות בזמן שבעלך ואת שניכם פנויים יחד בבית. כי זה ברור שאחד צריך להחזיק אותו ואחד צריך להחזיק. להזריק. עכשיו, המשפט, אני לא רוצה להחזיק אותך בכוח, זה משפט מיותר. אני חושבת שצריך להיות פה מסר מאוד ברור. ממוש צריך להזריק לך. על בריאות אנחנו לא מסתכלים אם הילד כן רוצה, לא רוצה, אם זה כן נעים לו, לא נעים לו, אם בא לו, לא בא לו, אם זה נעים לו, לא נעים לו, זה לא מעניין אותנו. כשאנחנו מדברים על הבריאות של הילד, שום דבר אחר לא מעניין אותי. אני אזריק לו בכוח. ולכן, המסר הוא כזה. ואפשר להגיד את זה מתישהו, כשמחזירים אותו מהגן, או יושבים בטלוויזיה, אומרים, פיצקי, אני רוצה להסתכל, אני רוצה להגיד לך משהו, ואנחנו לא נדבר על זה יותר. אבא ואני צריכים כל יום לתת לך את הזריקה. כל יום אתה צריך יכול לבחור איפה, ואז אחד מאיתנו יחזיק אותך בחיבוק באהבה, והשני יזריק לך. גם אם אתה לא רוצה מתוקי, גם אם זה מפחיד אותך, גם אם זה לא נעים לך, זה צריך לקרות וזה יקרה. עכשיו זה המסר. זה המסר. אני יודע שאתה לא אוהב, אני יודע שאתה לא רוצה, אני יודע שזה מפחיד אותך, אני יודע שזה לא נעים לך. אבל זה יקרה כל יום, כל יום, עוד חודשיים, או עד שתהיה בין 5.5, או משהו.
זה לתת... דרמת השנים.
מה?
דרמת זה... גיל 14-15, דרמה כזאת.
כל יום, כל יום, כל יום?
וזה נכון לעכשיו. אוקיי. מה הקווים? כן, ממש בתחילת התהליך, אוקיי. אבל זה
ברמת... וזה יהיה כל יום, קדימה. כל יום, כל יום, עד שתהיה ממש גדול, גדול כמו רואי. תני איזה מישהו גדול.
אוקיי.
זה מה שזה יהיה מתוק שלי. ככה זה, כשאימא ואבא אחראים על הבריאות של הילדים שלהם. עכשיו, בגלל זה אני רוצה שהמסר יהיה פה מאוד ענייני, בלי יותר מדי דיבורים מסביב. וזה אומר שכל יום בערב, אבא ואני נבוא, נשאל אותך איפה אתה רוצה, אם תחליט בסדר, אם לא תחליט אנחנו נחליט, מישהו מאיתנו מחבק אותך, והמישהו השני נותן לך את הזריקה. עכשיו, את ואני יודעות שהמחבק אותך זה בעצם בכוח. לא צריכים להגיד את המילה הזאת. מישהו מאיתנו יחבק אותך באהבה, ויחזיק אותך, והשני ייתן צ'יק צ'ק את הזריקה. ואנחנו יכולים, זה כמה שניות, זה לספור עד 10, נכון? 1, 2,
עד 5, 10, כן.
אוקיי, ואנחנו יכולים לספור בכל רם, זה רק עד 5, 1, 2, 3, תסילו את הדבר הזה. אופ, אתה רואה? גמרנו. תראי, כרגע הוא בתוך הפחד, בתוך הבעלה, בתוך הדבר הזה, שהוא לא מסוגל גם לעשות את זה באופן הגיוני. אז אתם צריכים לעשות את זה, ואז באופן קבוע, באים, הוא מחזיק אותו חזק, את אומרת לו, בחרת? לא, אז אני בוחרת צ'יק לפה, וסופרים, בכל רם, 1, 2, 5, ככה יום אחרי יום אחרי יום, עד שהוא יתרגל. עד שהוא יבין שאין טעם ואין ברירה, האנשים הרעים האלה מזריקים לזריקה. כן.
ואותה שאלה גם לגביו, הוא עדיין מרטיב בלילה במיטה, גמול ביום, פיפי, אין לו איש הזה בכלל, אבל בלילה, הוא ישן.
אז תקשיבי טוב, השתנה בתוך הלילה, יש אותה ל-8% מהילדים, שזה המון. זה לא עובד, זה לא בשליטתו, זה עניין של איזשהו סוג של בשלות ורפלקס. תיכנסי קצת, תקשיבי לשיחות שלי על גמילת לילה, תלמדי ותביני, שחררי. זה okay, יש ילדים,
זה
יש 8%,
לא להיכנס לסרטים.
8% מהילדים משתינים עד גיל 12 במיטה.
וואו.
כן. תקראי קצת, תביני את זה כדי לא להילחץ יותר.
אבל להעיר לו בבוקר, כאילו...
לא, זה לא בשליטתו, אין טעם. אין טעם, גם ככה הוא מסכן ואומלל שהוא קם רטוב כמו תינוק. לא, אין מה לדבר על זה.
לנסות להמשיך להעיר אותו בלילה?
על זה יש תמיד דילמות. האם לעשות את זה כן או לא? כי זה בעצם אני מרוקנת אותו. זה רק לצורך הדימוי העצמי שלו. כי אם אני מרוקנת אותו ב-11-12 בלילה והוא קם יבש בבוקר, אוקיי?
לפעמים הצלחה, לפעמים כישלון בסוגיה הזאת, אבל...
כן, זה...
יש ימים טובים, יש
ימים... המטפלים פה, אנחנו חלוקים בדעותינו. אני בעד, אני בעד, כי אני יודעת, זה לקחת שליטה עליו, אבל אין לו שליטה בין כה וכה. אני בעד כדי לנסות לפחות שיהיו לו כמה ימים שהוא מתעורר בבוקר, לא רטוב. כי אנחנו מדברים פה על הדימוי העצמי של הילד בעיני עצמו. את מבינה? מה הוא, ילד בן 5 וקצת, מה הוא מרגיש כשהוא קם מושתן בבוקר? עוד במיוחד אם יש לו אחות בת 3 שהיא כבר יבשה מזמן.
אח שלו, לא, אח שלו בן 2.5, אבל עם טיטול וזה. כן, טוב. אנחנו מתחילים את העניין של הגמילה, אבל מוקדם.
יום אחד, אחיו יהיה גמול והוא לא.
זה מה שאני פוחדת.
אז תקראי על זה קצת יותר, תיכנסי לה, תחפשי שיחות פה, תיכנסי לה, תעלי את האפליקציה 103 FM, תיכנסי לשיחות, תכתבי גמילת לילה או פיפי בלילה או השתנה בלילה, ויעלו לך השיחות שלי סביב העניין הזה. תוכלי קצת לקבל יותר מידע.
אוקיי, תודה רבה מיכל, שבת שלום.
שבת שלום, שבת שלום.
בחסות מועדון לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, גם להורים. מבצעים, הטבות וימי סייל בלעדיים שהורים אוהבים. להצטרפות חייגו כוכבית 800 או ייכנסו לאתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת כפופים לשיקול דעת המנפיקה ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק, וכפוף לתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
זהו, אני רוצה לקרוא לכם את הטיפ שכתבה קורין. כל פעם שאני הולכת עם הילדה להסתובב בחנויות, בעיר ובקניון, מכל מיני סיבות, היא מבקשת שאני אקנה לה צעצועים וכל מיני דברים שהיא רואה. במקום כל פעם לריב, התחלנו לצלם יחד את כל מה שהיא רוצה. פתחנו קבוצה בוואטסאפ, שם כל הבקשות, כל התמונות והדברים שהיא רוצה. לפני יום ההולדת או לפני אירועים מיוחדים או חגים, אנחנו עוברות ביחד על הצילומים, והיא בוחרת מה היא באמת עדיין הכי רוצה לקבל, ולפי זה קונים. אני חושבת שזה ממש רעיון נהדר, ותודה רבה קורין, את זוכה בגיפט של 300 שקל לקניות בסופר פארם.
בחסות מועדון לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, גם להורים, עם מבצעים שווים במיוחד לבייבי שלכם. לדוגמה, פרינוק מחיות לתינוק, 190 גרם, 4 יחידות ב-19 שקלים ב-90 אגורות. דוקטור פישר, מגבונים לחים סנסיטיב, אריזת רביעייה ב-14 שקלים ב-90 אגורות. דוקטור פישר, משחה לתינוק כמומיל, 200 מיליליטר, ב-19 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. בתוקף בתאריכים 11-31 בדצמבר 2024, או עד גמר המלאי המוקדם מביניהם. כפוף לתנאי ההטבה, אין כפל מבצעים. תיתכן שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות. ההטבות מותנות בתשלום בכרטיס אשראי לייפסטייל.
תקשיבו, שבוע הבא זאת תהיה הפינה האחרונה של השיתוף הפעולה הזה שלנו בין הסופר פארם לפינת ההורות המיוחדת. יש לכם הזדמנות אחרונה ליהנות מכל הטוב הזה ולנסות לזכות בגיפט קארד של 300 שקל מתנה. אז כתבו במשך השבוע, שלחו לי טיפים, אני אראה אותם ביום שישי הבא, ואז נעשה את הגרנד פינאלי. ויש לי מאזינה שתהיה אחרונה להיום. שלום.
שלום.
היי, שבת שלום כבר, היי.
שבת שלום.
אלן אלן.
שמי סיגל, אני מתקשרת עבור האחיינים שלי.
כן.
אמא שלהם, הם בני בת 5 ובן בן 8. אמא שלהם התגלה לסרטן לאחרונה, מתחילה עכשיו טיפולים, ואנחנו מנסים לראות איך אנחנו יכולים לנסות לתווך להם את זה בצורה יחסית, שיהיה להם קל להתמודד. אני יכולה להגיד שהקטנה הרבה יותר רגישה לעניין. מאז שהיא, אמא סיפרה שהיא חולה, להם עוד לא אמרה סרטן, אבל היא חולה, אז היא נצמדת אליה ללא הפסקה, מבקשת את תשומת ליבה ללא הפסקה, ואנחנו מנסים לראות איך אנחנו יכולים לעזור להם.
תראי, אפשר להגיד לילדים סרטן, הם לא מבינים, יכול להיות שהגדול יבוא יום אחד ויגיד, אמא, את יודעת, מתי מסרטן. ואז אפשר להגיד לו נכון, אבל זה לא אני. זאת אומרת, למה אתה חושב אני מטפלת בעצמי כל הזמן? תראי, לפי טון הדיבור שלך, כולם שם מסביב בלחץ, ובצדק, אני מבינה את זה.
כן.
אחת מתוך 5 חולות בסרטן, פעם זה היה 1 מ-9, זה הולך ויורד. יש לנו גם המון גברים שחולים מסרטן.
נכון, אני... כאונם זה לא סרטן השד, שזה הנפוץ ביותר, אבל כן.
נכון, נכון, אצל הגברים, במיוחד מה שהם לא יודעים לו, זה לסרטן האשכים. וכשקולטים את זה בזמן, קורטים להם אשך אחד. אז גם כן, כמו נשים שמקפיאים להם ביציות, הגברים מקפיאים זרע. כמו דיברתי עם גיא הוכמן המצחיק והמתוק, אז הוא אומר לי, איך שגילו את זה ישר, אמרו לי, לך לעונן, תביא שים זרע בהקפאה. וזהו, ואז באמת גם קרטו וגם לפעמים עושים הקרנות, כמו סרטן שד, זה גם, כן. זה גם באשכים. זאת אומרת, זה ישנו היום, זה קיים, זה אחד מתוך כמה, זה הרבה, צריכים את המודעות, אנחנו עם השיחה הזאת יכולות רק עכשיו להגדיל את המודעות לבדיקות סרטן לנשים ולגברים. אז תראי, מה אפשר לעשות לעזור לילדים? קודם כל, לנסות להעביר איזשהו סוג של מסר, של ביטחון, עם החולה, וכמו שיש הרבה מאוד מחלות, את זוכר שהיה לך, היה לך כאב גרון, היית חולה בגרון וקיבלת אנטיביוטיקה, ואבא פעם, אם אתם מכירים מישהו מהשכונה, שהוא היה חולה, נשברה לו היד, והוא היה עם גבס, הנה עכשיו הוא מתנהג, לתת איזשהם סוגים של דוגמאות, שגם כשאנחנו חולים, אנחנו מבריאים.
כן.
עכשיו, יהיה מי שיבוא ויגיד לי, ואם חס וחלילה יקרה משהו, והאמא תמות, למה אנחנו, הילדה, הילד יבוא ותגיד שיקרת לי. נכון, ואז אני אגיד לו, תקשיב, קודם כל אני האמנתי בזה.
נכון.
אני מבחינתי אמרתי אמת שגם אני האמנתי בה. וחוץ מזה, אני רוצה להגיד במאמר מוסגר, אם חס וחלילה זה מה שיקרה, אני פשוט חושבת על האחיינית שלי, שהיא נפטרה לפני, כמה כבר 12 שנים, אם לא 13. וגם כן, היה שם ילד בן 8 וילדה בת 4. עוד לא אפילו, היא עוד לא הייתה בת 4. אז זאת אומרת, באותו רגע אנחנו נהיה עסוקים בשקר או נהיה עסוקים במשהו אחר? אוקיי? זאת אומרת, רגע, רבק, בוא נחשוב פה מבוגרים. צריכים, העזרה הכי גדולה לילדים האלה, זה שהסביבה שלהם לא הולכת על ביצים. כי אם הסביבה כל הזמן בהוי, הוי, הוי, מסכנים הילדים, נגונן, נגיד, הוי, 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 נסתיר. אם זאת האווירה, זה הנזק.
אוקיי.
קודם כל, אמא חולה, אמא בטיפולים, אמא חזקה, אנחנו חזקים, מבריאים מהמחלה הזאת, אפשר גם אם רוצים להגיד מבריאים מהסרטן. מה?
זה מה שהיא אמרה להם גם בגדול.
יופי, אוקיי.
כאילו הגדול הוא מאוד ריאלי ואומר, אפילו הוא אמר לקטנה השבוע באיזשהו שלב, הכל יהיה בסדר, את מבינה, אמא חולה עכשיו, ועד היום הולדת שלי היא כבר תהיה בריאה לגמרי.
מתוק. הוא יודע מה להגיד לעצמו כדי לשכנע את עצמו.
כן.
וזה האוטוסוגסטיה שאנחנו עושים לעצמנו. זה גם מה שאנחנו אומרות לעצמנו גם כמבוגרות. התאכלים, התאכלים, חובה, חובה, התאכלים, התאכלים. רוב אנשים מחלימות, היא תעבור, היא תעבור. גם אם צריך לקרות, גם אם צריך, היא תעבור, זו תקופה איומה, זו תקופה קשה, נורא והיום. ויכול להיות שהשיער ייפול, ואז היא תלך עם בנדנות, ואז היא תלך עם פאות, ואז כל מיני, מה שאתם צריכות, אתם צריכים וצריכות, זה להיכנס לאתרים של הנשים האלה, ולשמוע, יש נשים שחשפו את הילדים לקרחת שלהם, יש נשים שלא היו מוכנות לחשוף את הילדים לקרחת שלהם, וישר שמו בנדנות, או שקנו פאות יפות, שתעשה מה שמתאים לה, שתעשה מה שנכון לה, אוקיי? עכשיו, ברגע שהקטנה רגישה ונצמדת, אז אפשר להגיד לה, היא בת 5, לתת לה כבוד, להבין א', למה היא נצמדת, ואז האמא צריכה לחזק את הילדה. להגיד לה, פיצקי, אני יודעת שאת רוצה שאני אשאר, אבל אני חייבת ללכת לרופאים ולבית חולים עכשיו לטיפולים. אנחנו רוצים שאני אהיה חזקה ובריאה, נכון? אז חיבוקים, נשיקות, ביי. ולהעביר אותה לסבתא, תוך כדי שהילדה בוכה וצורחת, וללכת. זאת אומרת, להעביר לילדה איזשהו מסר, אני יודעת שקשה לך מתוקה, אבל למרות זאת, אני הולכת לעשות מה שצריך. עכשיו, כשהילדה נצמדת בבית, אני יכולה לתת לך, נגמר הזמן. יש לנו עוד שיחות גם פה, נכון? יש לנו שיחות באתר, תיכנסי, תעלי את האפליקציות ותחפשי שיחות שכבר קיימתי על העניין הזה. אבל בעיקר להעביר פה מסר של אנחנו נתגבר, אמא חזקה, אנחנו חזקים, זו צריכה להיות האנרגיה, לא אנרגיה של רחמים ודיכאון.
כן, כן.
כי זה מה שהילדים רואים. בהצלחה יקירתי,
כל טוב,
בבקשה.
שבת שלום.
שבת שלום. זהו, תמו השעתיים שלנו. תודה רבה למאירה פרץ, לשני רומנו, תודה רבה לירון זאבי, אחי אדלוק ואיתי ניקסון שהיו על הדיגיטל, וסתיו קורנס. ולכם, כולכם, שבת שלום.